עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם, ערב טוב, אהלן פרימו.
ערב
פרטיה,
טוב.
פרטיה רודפת פרטיה.
כן.
עכשיו אנחנו עוצרים באמת בהתאחדות לכדורגל, תן לי.
זה ההתאחדות לכדורגל, אתה יודע, היא החלק השני של הסיפור. תשמע, אני כל כך הרבה שנים עוקב, ויחד איתך על דברים שקורים בכדורגל הישראלי במחלקות הנוער, אני דבר כזה הרבה שנים לא שמעתי, ואני מדבר על מועדון הכדורגל ברמת אליהו, מועדון צנוע בראשון לציון.
ממסמך רמת אליהו.
ממסמך רמת אליהו, מועדון צנוע שמחזיק קבוצות מילדים עד הנוער, אין להם קבוצה בוגרת. ומה קרה העונה? הגיעו לתחילת העונה וראו שאין שחקנים לקבוצת נערים א', אין, הם סך הכל כמה שחקנים בודדים, והם לא רוצים לסגור את הקבוצה, כי יש לזה כל מיני השלכות לסגור את קבוצת נערים א', ובדרך כבר ביטלו את משחק גביע המדינה שאמור היה להיות להם בסיבוב הראשון, החליטו במועדון רוני ששחקני נערים ב' ישחקו גם בנערים א', שני משחקים, שתי קבוצות שונות, שתי ליגות שונות, הילדים ל-15 ו-16, בינתיים, זה לא כל העונה, אנחנו לא יודעים, זה.
הם הולכים לשבט שחקנים שיהיה להם
איזה? אז זהו, הם אומרים, אנחנו תוך כדי תנועה ננסה למלא את השורות, ובינתיים ילדים מנערים בית ישחקו, בינתיים תראה כמה הקבוצה היא טובה, שהנערים בית עלו לנערים א', ובמחזור הראשון בליגה הם יצאו לשחק בשואם, והפסידו 8-0. זאת אומרת, כמו שאתה אומר פרטיה, למה פרטיה? זאת אומרת, או קבוצה, יש לך, יש לה עתיד, יש לה מאמן, יש לה אימון, או אין קבוצה.
מה אומרים במועדון?
אז אני קודם כל פניתי להתאחדות לכדורגל, רציתי לדעת מה זה, זה תקין הדבר הזה ששחקנים לא משוחררים,
ענו לך?
מכריחים, בוודאי. אז נזכיר שההורים קיבלו פעם אחת מייל מההתאחדות לכדורגל שזה תקין, אבל בכל זאת, שלחתי לשלומי ברזל ידידנו, וכותב לי שלומי ברזל תגובה רשמית של ההתאחדות לכדורגל, והוא אומר ככה, כל עוד שהשחקן לא משחק שני משחקים ביום, הדבר לא נוגד את החוקים. ההורה יכול לקבל החלטה שהוא לא מוכן שהבן שלו ישחק בשכבת גיל מעל ויפנה למועדון. זאת אומרת, אם היום ההורים של נערים ב' באים ואומרים לרמת אליהו, אנחנו לא רוצים שישחקו, אז בעצם נסגרת באופן סופי הקבוצה.
מה אומרת הקבוצה?
זהו, עכשיו אנחנו ניתן לך מה אומרת הקבוצה, זה של התגובה שלה היא ארוכה, אבל אני רוצה לתת את עיקרי הדברים, והם כותבים לנו ככה. אגודת ספורט רמת אליהו מפעילה מזה 45 שנה מחלקת נוער, מגיל טרום ב' ועד נוער. השנה קבוצת נערים א' עדיין לא מגובשת באופן מלא, וזאת בעקבות מרד שמובילים או שני שחקנים שהחליטו לפעול נגד המועדון. הם טוענים בהמשך שהם תוך כדי תנועה הם ימלאו את השורות. מיותר לציין שפירוק הקבוצה ימנע בעונה הבאה רישום של קבוצה זו, השחקנים לא יוכלו לשחק בעונה הבאה.
כן.
פחות או יותר, בוא נגיד ככה, לסיכום הדברים, או שיש לכם קבוצה, או שאין לכם קבוצה, ואם לא, אנא שחררו את השחקנים האלה, כי הם יכולים לשחק בקבוצות אחרות.
אבל אהבתי את התגובה של שלומי, אם זה לא שניים ביום, זה בסדר, בוא נתקזר.
זה התקנה, הוא נתח את התקנה.
התקנה, התקנה, באמת, לוחות הברית. ישבו מאחרים ותקנו תקנות.
אבל מה, עכשיו אנחנו רבים על ההתאחדות
לא, לא, מה פתאום, לא, לא, מה פתאום, רק שיהיה נזק לאיזה שחקן, נזק רפואי, נדבר על זה עוד פעם.
בדיוק.
טוב, התפרסם שיבוץ השופטים למחזור הרביעי בליגה. בני סכנין, ממסמך אשדוד, זה יקרה באקו כמובן, שופט ראשי, צ'ינו דקל, או צינו דקל.
צינו, צינו.
ועבר כזה סניר לוי, בוא נאמר, המחזור הזה נראה לי הולך להיות אוי ואבוי. הפועל חיפה, הפועל ירושלים, גל לוי, עוד כישרון חדש, ועבר כשלו זה שלום בן אברהם, עוד לא נגמר. הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה, יואב מזרחי, ויש לו את איגל
שמת פריד. לב שכל השלושה הראשונים שהקראת הם חדשים
כן,
לגמרי
כן, הוא חכה, חכה
חממים
לנו...
אותם כמו
כן, כן, ויש לנו גם ישנים שלא מספיק טובים. ריינה נגד מכבי חיפה, עידן לייבה, שמואלביץ' בברקה.
זה צמד שיכול להביא לנו דקות ארוכות של הפסקת משחק.
משחק ארוך.
ארוך.
מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, פה באמת דאגו, בכל אופן זה מכבי.
אם ליבוביץ' יתראה, יתאה, זיו אדלר יתקן אותו.
כן, זה דאגו, אתה יודע, בכל אופן זה משחק זה.
תן לי תדי, יש לי משהו להגיד לך על תדי.
רגע, ביתר ירושלים, מכבי נתניה, אורל גרינפלד, יש לו את חכמון בברקה.
עכשיו תקשיב מה אני אומר לך. הם שניהם מנוסים, גרינפלד נחשב בעיני איגוד השופטים.
אבל חכמון לא
טוב. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אם יש שיבוץ היום באיגוד השופטים מי הטובים ביותר, גרינפלד יסגה מקום ראשון. עכשיו אתה שואל אותי, אם יש שיבוץ באיגוד השופטים של השחצנים ביותר, אלה שני השמות שהזכרת עכשיו, חכמון וגרינפלד.
אוקיי, זה מה שיש לנו באמת.
מה יהיה בטדי, בלגן?
ברור, מה זאת אומרת?
מה, עוד פעם נלך הרבה לבר? אני לא יעמוד בזה.
אנחנו נלך כמה שצריך, אנחנו אוהבים ללכת לבר, זה גם נותן זמן למנוחה וכאלה, משחק חשוב מאוד, בין חדרה למכבי פתח תקווה, כמובן קורה בנתניה, אז עודה נייל שופט, והוא באמת, באמת, באמת.
חייב להשתפר?
לא ברמה הנדרשת.
חייב להשתפר, מה זה לא נדרשת?
וגם בגלל שהוא כל כך באמת רוצה ולא יכול, אז שמו לו את שלום בן אברהם בבר, כן?
אז אני יכול להגיד לך שהשניים האלה יכולים לגרום לדן רומן ללכת הביתה, אם יהיו טעויות. אין, הוא על הקסקס דן רומן.
עוד לסילבס. מכבי תל אביב והפועל ירושלים.
זה ביום רביעי.
כן, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, זה בבלומפילד, שם את פוקסמן ואת שמואל לויץ'. טוב, בקיצור, אין סחורה בשופטים, הרבה פרשו.
אין.
עבור לתפקידים אחרים, ומה שיש, מה שיש ממש 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 לא מתאים, גם לפרטיה כמו הליגה שלנו, הליגה של המוצר, אבל זה באמת מה נותנים לנו. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור ברדיו 103, בני שאולצקי, ברדיו צפון 104.5, יניב לני, עורכים בדיגיטל, גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, אנחנו פותחים עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
איטליה גברה על ישראל 2-1 במחזור השני בליגת האומות, על פי התגובות שקראתי ושמעתי, מדובר בהישג סנסציוני שלנו, אני מאושר פחות, בוא נאמר.
אין ספק שזה משחק גדול יותר מאשר בפארק דה פרנס שניצחנו 3-2 את צרפת, אחד ההפסדים הכי גדולים שנבחרת ישראל אי פעם. אם רגע נהיה רציניים, אתה יודע, לבוא, לערבב כל פעם אחרי משחקים, אפשר לפעמים להגיד את האמת, הפסדנו מול נבחרת טובה יותר.
האמת?
הגענו בסך הכל...
האמת היא רק אופציה, לא חייבים להשתמש בה.
כן, בסדר, לשם כך אנחנו מתכנסים, כדי להציג את האמת. נבחרת ישראל באתה פעמיים לשער במשחק נגד איטליה. אני אגיד לך יותר מזה, שאפילו נגד בלגיה, היו לישראל יותר הזדמנויות בביתות לשער, היו לה 9 נגד בלגיה ו5 נגד איטליה. עכשיו לבוא ולהגיד, ראינו שיפורים בכל הפרמטרים, היינו בסדר, היינו זה.
לא, לא.
להזכיר לכם שלפני 7 שנים, אלישע לוי הפסיד ברדיו אמליה, זאת אומרת, באיטליה, לאיטליה יותר טובה, 1-0.
אבל חטף פה בארץ 3-1.
כן.
תשמע, אני אגיד לך משהו, גם דיברנו אחרי בלגיה, ועכשיו אנחנו מדברים אחרי איטליה, קודם כל כולנו מסכימים, זה לא הרמה שלנו, אבל כמו שאתה אומר,
אני רוצה רק להגיד לך, פרימו, וגם לצנצי, כי הוא עדיין ילדותי ולא היה אז, הישג מול איטליה,
היה אחד בלבד.
היה 0-0, ואז היא הגיעה לגמר בברזיל.
אבל אתה יודע למה?
היא הפסידה 1-4.
אתה יודע למה? כי בחוץ אמרת לי, אין בלמים לישראל. אתה יודע מי שחק נגד איטליה? רוזן, שוואגר ופרימו. אל תזכירו את זה בכלל באותה נשימה, אבל אני רוצה להגיד לך לצאן ציפר ככה. דיברנו אחרי בלגיה ודיברנו אחרי איטליה, ואתה יודע מה? כולנו מסכימים שזה לא הרמה שלנו. ואני מפנה לך רק דבר אחד, ואני אומר לך, תשמע, אנחנו הולכים לקבל פה חוכמולוגיה מהמאמן. זכותו להרכיב את מי שהוא רוצה, לדעתי עשה כמה טעויות, לא אכנס להחלטות שלו, אבל לבוא אחרי משחק, ולהגיד את המשפט, אני לוקח מהמשחק שאיטליה בזבזה זמן, תשמע, אמרתי לרוני, תשמע, עד כאן, בוא, אני מתחנן, אל תיקחו לי את הראש.
זה להעליב אותנו.
רגע, לא,
אל תיקחו לי את הראש.
זה כבר הוא עלה לדרגה 4 בבלנדר.
אפילו אברהם לא אמר את זה. אברהם לא אמר את זה.
לא, זה מהדורה מעודכנת.
אברהם, הוא התלמיד של אברהם, ואברהם לא אמר את זה מעולם.
התלמיד עולה על רבו בערבוב.
קודם כל, הוא תלמיד יהיה התלמיד של אברהם, כי מה שאברהם עשה בכדורגל העולמי, רן בן שמעון לא יעשה בחיים. זה אחד. שתיים, כמו שאתה אומר, פרימו,
דיברנו על ערבוב, צלצי. דיברנו על ערבוב, לא דיברנו על...
בערבובים כן.
מה אתה אומר על האמירה הזאת?
לא, זו אמירה מביכה, זו אמירה שמנסה להעליב את האינטליגנציה של מי שיושב בבית וראה את האמירה הזו, לבוא ולהגיד...
גם במחצית אני מזכיר לכם, הוא ירד ואמר, הייתה מחצית טובה מאוד, טובה מאוד. טובה מאוד, אתה בפיגור
את השחק. התמונה שאני לוקח מהמשחק שהאיטלקים, איך הוא אמר, ראיתי את הפרצופים הבועלים של איטליה בספסל. כן, ספלטי, מה זה נבעל שם, חבל הזמן, אמר רק שלא, בטעות יהיה איזה טקו. בוא, בשורה התחתונה נבחרת ישראל, היא נבחרת שכמו שאתה אומר, אתה אומר אני לא רוצה לדבר, אבל עדיין, לא יכול להיות שגנדלמן לא חלק מהרכב של נבחרת ישראל, לא יכול להיות שאבו פאני לא חלק מהנבחרת ישראל, ובטח שלא אוסקר גלוך.
עכשיו רגע, עצור, רוני.
צריך להיות בכל שנייה הבאה על המקרש.
אנחנו לא דיברנו לפני התוכנית. אני אמרתי לרוני בחוץ, תקשיב. כל מאמן יכול לקבוע מה שהוא רוצה, אבל אני נותן שלוש נקודות. אבו פאני, גנדלמן שלא שיחק בכלל, ואוסקר גלוך, אם הוא השחקן אחד הטובים שלנו, ואתה בונה נבחרת לארבע שנים קדימה, אוסקר צריך לשחק, עליו אנחנו...
אתה לא יכול לעלות עם שבעה שחקני ליגת העל, עם כל הכבוד למכבי תל אביב ולהפועל חיפה, אתה לא עולה עם שבעה שחקני ליגת העל, נגד קבוצת כוכבים של הסריה, זה אחד, שתיים, אבו פאני, הוא היום באמת הקשר הכי טוב שיש.
נכון.
וגנדלמן, הוא בעצמו, רן בשימון בעצמו אמר, הוא נמצא בכושר הכי טוב, אני יכול להשתמש במה שאני רוצה, הוא לא משחק דקה. איפה דור טורג'מן? איפה דין דוד? בכלל חלוצים
לא,
אליו, הוא הילים כל החלוצים.
בעניין של המספרי 9, אני אגיד לך ככה, למה זה תפס לי את הראש? הוא עשה חילוף במחצית, סבבה לגמרי, אתה בפיגור, אתה עושה חילוף. אבל שלושה חלוצים מספרי 9, כולם יושבים לידך. שיחקנו בלי מספרי 9. למה אתה מזמין שלושה? לא דין דוד, לא בריבו, לא טורג'מן, מה קורה פה?
ועל מה ליאל עבדה פותח ברכי נבחרת ישראל? אני לא ראיתי מליאל עבדה הרבה שנים כלום, וגם אתמול לא ראיתי כלום. מה התרומה של ליאל עבדה? כל פעם הניסיונות האלה, הדברים האלה, הוא צריך לקחת את המשחקים האלה, כמו שאתה אומר פרימו, בלגיה, איטליה, צרפת, זה בסדר. אבל לבוא ולקחת את המשחקים האלה, ודרכם לייצר לעצמו איזושהי היררכיה, ואיזושהי הבנה לגבי שחקנים. אוסקר גלוך חייב להיות חלק ממנה.
בדיוק.
אחד הדברים שבלטו אתמול, בהבדלים בין הנבחרות, אחד, זה המיומנות האישית של כל שחקני איטליה במשחק ההגנה, ובית, החיבור הקבוצתיים, אמנם לא משחקים ביחד כפי שישראל, יש להם חלונות מאוד מאוד קטנים, אבל אתה רואה שכולם מוכשרו לעניין, אוקיי? כולם מוכשרו לעניין, ובאמת, איך שמניעים כדור בהגנה, איך שהם מסתובבים עלינו, אתה יודע, זה כמו בכדורסל או בכדוריד, כל ה... הפיק אנד רול הזה שהם עושים עלינו, שחקני ההגנה של איטליה, אתה יודע, ובאמת, תשמע, ביותר מדי דקות לא היינו שם. כל הקטע של מעברים, שאנחנו מדברים על מעברים, נגד נבחרות, שהן באמת לפחות 20 דרגות יותר מאיתנו, זה לא תופס. זה לא תופס. זה לא חבר'ה שלנו, אתה יודע, שמסתכלים על הכדור, הבנת, הם לא מבטרים, עד החמש הם ירוצו איתו. אתה מבין, המעברים. פתאום אנחנו יוצאים
מתפרצות. לא יוצא כלום מהמעברים האלה, ועוד
פעם. ברור, גם לא יצא.
נכון.
אני אגיד לכם.
נבחרת איטליה היא מוגבלת יחסית ברמת, עוד פעם, היא נבחרת ארבע דרגות מאיתנו, היא מוגבלת ברמת הטכניקה, זה לא בלגיה שיש לך שם את דוקו, ויש לך דבריימה, ויש לך את אופנדה וכל החברה האלה. ועדיין, בוא, נבחרת איטליה, לרגע אחד מישהו יטיל ספק בכלל שנבחרת איטליה מנצחת את המשחק, אז הוא לקח מהקרן, אתה יודע מה, פרימו, גם בשכונה שאנחנו משחקים נגד קבוצות יותר טובות מאיתנו, לשעתה קבוצה יותר טובה מהקבוצה היריבה, יש לך, לא יודע, נשאר, אומרים לך, דקה לסיום, אתה מעביר את הזמן.
לא, לא,
אני רוצה,
דבר מקובל בכל קבוצה, אבל אתה יודע איפה אני רואה את הבעיה, הוא כועס עליי כל הזמן שאני אומר לו, אני אופטימי. אופטימי, מה אני אעשה? אני אופטימי חסר תקנה, אני מאמין שאולי אנחנו יכולים להגיע ליורו 28, אבל תן לי לסיים.
גם לא ליורו 48.
אז אני אומר...
רגע, אתה יודע מה, מי ייקח אותך ליורו 28?
אז רגע, אני רוצה להגיד לך, איפה יש לי...
אני לא יודע אם רן בן שמעון יהיה שם אחד.
זה אני לא יודע, נבחרת הכל יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל אני אופטימי, אני אומר, אולי נגיע ל-10. אתה יודע איפה הבעיה שלי? זה בעיה בהגנה. צאנצי, שאנחנו מגיעים לרמת נבחרת. עכשיו, אני בשנה האחרונה מאוד מפרגן לרז שלמה, הוא עשה התקדמות במכבי תל אביב, רואים את זה באירופה. בנבחרת...
אנחנו נהיה סביר, סביר לגמרי.
ובנבחרת אתה רואה הוא מאחר את הנבדל, אתה רואה סגיב יחזקאל מוכשר עם הכדור, אבל שהוא צריך להגן, אז הוא לא מגן.
סגיב יחזקאל ברמות האלה לא יכול להיות מגן ימני, עם כל הכבוד, באמת.
ויש לנו בעיה, שאם אנחנו רוצים להגיע ל-28, חייבים לשפר את משחק ההגנה, לא רואה את זה קורה.
כי אין לך כלום. עכשיו, אתה יודע מה, אתה תמיד, הרי מה אתה תמיד עושה? אתה מסתכל אחורה. הנבחרת הצעירה שלך היום נגד קוסובו, אתה רואה את הקמפיין שנבחרת הצעירה, גם עם כל הכבוד לסתיו למקין, שהוא כאילו, בוא, גם נבחרת הצעירה אין לך שם כלום.
לא, יש לנו שם, אם אנחנו מדברים על העתיד, אז יש לנו שם את ישראלוב, מלמוד ולמקין.
ישראלוב בינתיים יותר פצוע מהשם פרק.
נכון, השאלה אם אתה חושב שהשלישייה הזאת מסוגלת להיות בלמים של נבחרת ישראל.
לא, בינתיים הם עוד הוכיחו את עצמם בלבד. עובדה שרן בן שמעון לא זימן את סתיו למקין. הוא הלך לנבחרת הצעירה, והוא זימן את רז שלמה ותידן נחמיאס. אבל תשמע, שון גולדברג יחזור, אני חושב ששון גולדברג עדיין רמה גבוהה יותר מאשר כל הבלמים שנמצאים כרגע, הישראלים, ואני מסכים איתך שאין לנו משהו אחר.
בעיה גדולה. עכשיו תגיד לי, בעניין של אוסקר גלוך, זה התחיל עם יוסי בניון ואלון חזן, אז נגד איסלנד, עכשיו, אני לא מבין, אנחנו זוכרים, אנחנו ותיקים, האם שלמה שרף פעם אמר, יש לי איזה משחק קשה, ברקוביץ' על הספסל, האם אמרו פעם, הרכב ראשון, אלי יוחן על הספסל, האם גיורא שפיגל אצל, כן, רם רביבו, האם אימנואל שפר אמר פעם, גיורא שפיגל על הספסל, חבר'ה, מה קורה פה? אנחנו ממציאים פה דברים.
תראה, קודם כל ברגע שזה הופך להיות איזושהי מגמה, שזה יוסי בניון ואלון חזן אז נגד איסלנד,
כן.
ואחר כך עכשיו אנחנו רואים את זה, אז זה משהו שהוא כבר מתחיל, אתה מתחיל להרער לגבי הסיפור של הקשירות של אוסקר גלוך להיות היום שחקן נבחרת, כי יכול להיות שכבר, אתה יודע, זה כבר מגמה של כמה מאמנים. מצד שני, עוד פעם, כמו שאתה אומר, זה לא מדע בדיוני וזה לא הקור האטומי, זה כדורגל, אוסקר גלוך, הוא שחקן הכדורגל הטוב ביותר במדינת ישראל יחד עם מנור סולומון. ואין שום סיבה בעולם שמנור סולומון ואוסקר גלוך לא ישחקו ביחד על המגרש. גם כל החוכמולוגיה הזאת, הם לא חושבים, אוסקר גלוך הוא עשר הכי טוב בכדורגל הישראלי בישראל.
לא, אל תגיד לי שאמרו את זה שהם לא יכולים לשחק ביחד. מי אמר את זה?
כן, אחד מהדברים שהם
וואי.
ומנור משחק באגף שמאל, תודה רבה, זה השניים הכי טובים שיש. עכשיו, לא לתת לאוסקר גלוך, מה, איזה סיבה בעולם יש שלא לתת לאוסקר גלוך ולשים את גבי קניקובסקי שם לצורך העניין, או את גדי קינדה.
אתה יודע למה אני אומר לך?
איזה סיבה בעולם?
אתה יודע למה אני אומר לך חוכמולוגיה? אני אגיד לך, גם לאלון חזן ובניון, וגם היום לרן בן שמעון. בשתי הפעמים שהם החליטו שאוסקר לא פותח, הנבחרת הייתה בפיגור. ואת מי הם הכניסו בפיגור? שיציל אותם? את אוסקר גלוך.
את אוסקר.
אז אל תמציאו לי דברים.
פרימו, אבל אתה יודע מה קורה? אוסקר גלוך, לפחות בשלב הזה של הקריירה שלו, הוא קצת ילדותי. ומה זה קצת ילדותי? זה שהוא מאבד את הכדור, וזה לאבד כדור זה אפשר, הוא מוותר ליריב שלו ברגע שהוא... הוא עולה מתוסכל, וזה לא טוב. אתה יודע, היו לי שיחות עם היום הרבה
חברים שלו. כל מי שרואה את הפרצוף שלו שהוא נכנס, ברור.
אתה צריך להיות מקצוען, אתה עלית, איבדת כדור, תעשה את הסוויץ' הגנתי שלך. אבל אני עדיין אומר, לא יכול להיות כל דקה שאוסקר, איך אמר לי אתמול מישהו בנבחרת, כל דקה שאוסקר גלוך, אין לנו פריבילג על הכדורגל הישראלי שאוסקר גלוך לא יהיה למגרש.
מסכים.
אני גם רוצה להגיד לך דבר אחד, ברגע שאומרים זו הנבחרת של מנור,
אוי ואבוי, אני אוהב את זה.
בסדר, אבל עדיין אוסקר, כפי שאמרנו, עוד ילדותי, אני לוקח את הביטוי שלך, ואני מזכיר לך שהוא שחקן הרכב פותח בזלצבורג.
בליגת
אלופות. ובאמת קשה לו הקטע שלא רק שהוא לא פותח, זאת אומרת לא רק שזה נבחרת של מנור, אלא גם הוא לא פותח ועולה מהספסל. את התוצאות אנחנו רואים על הדשא, כמו אתמול האיבוד.
אני יכול להגיד לך משהו שיצא לי לדבר היום באמת עם כל האנשים הכי קרובים אליו. עצם העובדה שהוא, תראה מה, אוסקר זה, אני אומר ילד, הוא בן 20, כן? נער, לא יודע, צעיר, ש... קודם כל הוא אחד שצריך לדעת לעטוף אותו, זה אחד, והדבר אולי הכי חשוב מכל הדברים, אוסקר גלוך, זה אחד שצריך את הביטחון. ואוסקר גלוך רואה מקור מסביב, שחלילי מקבל את הקרדיט, שמנור סולומון מקבל את הקרדיט, ושהוא, תמיד זה הוא היוצא ראשון, דקה 63 נגד בלגיה, זה הוא הראשון שמדיחים אותו מהרכב, ולכן אם הכדורגל הישראלי ונבחרת ישראל רוצה להרוויח אותו, תנו לו לשחק כמה שיותר.
תנו לו, כי אתה לא יודע כמה אתה צודק. תנו לו את הביטחון. אני רק מסיים איתך במשפט אחד על גנדלמן. תקשיב, אנחנו רואים שחקן בליגה הבלגית, יותר טובה מישראל, יותר פיזית מישראל. שחקן שהתפקיד שלו בחרו בו בבלגיה להיות הקשר המצטרף, ואני רואה כל משחק, כמה הבחור הזה מסוכן שהוא בא מאחור להתקפה. משחק ראשון הוא נותן לו בלם, מחליף אותו, משחק שני לא נותן לו דקת שמה, אני מתחיל לחשוש ש...
גנדלמן זה גם, כן. זה גנדלמן לא חמיתי, ברמת בושה וחרפה, שגנדלמן לא פותח בנבחרת ישראל, בהרכב נבחרת ישראל. לא סתם גיא לוזמן בחר אותו כחריג הראשון שלו בנבחרת האולימפית, ולא סתם רן בן שמעון אמר עליו, זה השחקן שנמצא בקושר הכי טוב מבין הישראלים, ואז מגיע למשחק, והוא לא פותח איתו, תשמע, זה...
אחר כך יגידו לך שהוא ראה אותו באימון, והוא התרשם אחרי.
כן, הוא קצת משך את הרגל, והוא לא מספיק טוב לזה, ולא זה, הוא בוא, הוא יוצא אותו מרן שלמה מנחמיאס, וכמעט מכל הקשרים האחורים שיש לך. אז הוא מקום בהרכב, בטח שיש לו.
על הכיפק, צנצי, המון תודה.
תודה, צנצי.
תודה,
חבר. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, ויינט, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה באזור שלך? ירים.
היום חם,
לא, אתמול ממש היה קר.
לא, אתמול היה...
אתמול היה פושר, אבל היום היה...
לא, אתמול אצלכם היה פושר, אני חושב שאתמול הם התמגנו בנהריה, כמה נהריה?
גליל מערבי, נכון, אתמול גליל מערבי, אבל היום אנחנו. לא מזמן, רק לפני שעה היה סלסה מאורון, כל האזור הזה.
טוב, בסדר, אני רואה שבאמת זה לא הולך להשתפר, האירוע הזה. כי אנחנו עושים כאן במלחמות שיש לנו פה עם רבנים ובתי משפט, אז יגיעו לכם בסוף. כך כמה שנים, כך נשימה מה שנקרא אלבס. בוא נדבר קודם כל על מכבי חיפה, נמצא מחליף כבר, הוחתם בשביל פירו?
לא, עדיין לא, אתה יודע, גם פירו עדיין עוד לא חתם רשמית, הוא כרגע בהקייתונה, עובר בדיקות רפואיות, ההכרזה הרשמית על צירופו אמורה להיות הערב לכל המאוחר מחר בבוקר, אבל מבחינת מכבי חיפה הם מבינים שזה הסוף, זה הכל סגור, והוא צפוי להיות שחקן רשמי של ההקייתונה, ומה שהכניס לקופת המועדון, 3.5 מיליון יורו.
סברינה גם עדיין לא חתם, נכון?
לא, הוא אמור להגיע לארץ עד יום שישי.
אני אומר לך, תשמע, דיברנו פה בשיחה הקודמת, קופמן ואני עם שלמה וייס, ואני אומר לך את זה גם, כי גם אתה מסקר אותם ביום יום, תוך כדי תנועה שמביאים את ברק בחר להחזיר את האליפות למכבי חיפה. ואנחנו רואים כמה המועדון הזה מאוד מאוד מתקשה להביא שחקנים, ובצדק, כי זרים יחשבו אלף פעם. בזמן הזה שמחפשים לחזק את הקבוצה, עוזב פירו, אני לא יודע אם מכבי חיפה יכולה להתאושש מהמכה הזאת.
אין ספק שמדובר במכה לא פשוטה למכבי חיפה. פירו, ראינו אותו בשנתיים האחרונות, עד כמה הוא באמת דומיננטי, ועד כמה הוא באמת...
לא, ובדין דוד זה קטלני.
נכון, נכון, 40 שערים ביחד, צמד באמת קטלני. אחד באמת ש... אפשר להגיד גם שככל שהעונה התקדמה כבר בעונה שעברה, ראינו עד כמה הם באמת... אחד קורא את השני, אחד מבין את השני, וקל להם לשחק ביחד. החיסרון של פירו יהיה מאוד מאוד משמעותי. ואני גם חושב שלא משנה איזה מחליף מכבי חיפה תביא, ייקח לו זמן לתת את המספרים ואת היכולת של פירו.
תראה איך הם מגיעים למשחק בריינה, המשחק בנוף הגליל, משחק קשה מאוד, חיפה מאבדת שם נקודות במשחקים.
הכבשה השחורה, מי שלא זוכר.
כן, כן, גם בסמי אופר הם לא ניצחו אותם פעם אחת, עם השער הגדול של ורגס, מי שזוכר את ההקפצה שלו, אבל אני רוצה להגיד לך, תראה איך היא מגיעה, סק וגולדברג, לדעתי, כן, לוקח את כל 14 הקבוצות, הם שני הבלמים הטובים ביותר בליגה, ושניהם אמורים לא לשחק, זאת אומרת,
בספק, סק סופרת מקיבוץ, ולקראת מחר מחרתיים ידעו מה קורה, אבל זה 50-50 לגבי.
כן, אז אתה יודע, אם הוא בפציעה בשריר, אז כנראה הוא יתקשה לשחק, אבל אני אומר, מכבי חיפה במצבה, לשחק בריינה, ללא החלוץ הטוב של הפירו, שפתח טוב את העונה, ללא שני הבלמים שאמורים להיות הבלמים המרכזיים, איך קוראים לו, סירוטה?
כן, סירוטה.
הוא לא מספיק טוב. אני אומר לך, הביאו אותו כי הוא יהודי, היה נוח להביא אותו בלי לרשום אותו כזר, לא מספיק טוב לחזק את הבלמים.
מה, צריך לראות, צריך לתת לו זמן, אבל אתה יודע, חוץ ממנו, מכבי חיפה הביאו גם את פדראו, ומעבר לזה, אתה יודע, מכבי חיפה עכשיו שמה לעצמה מטרה, היא רצה להביא עוד קיצוני, אבל...
מה עם קצת יהודים?
הנה, אמרנו עכשיו שסירוטה בא לפה לא מספיק טוב.
לא, יהודים שזה, אתה יודע, יהודים...
אידלך.
גם עמדו אידלך, כאלה שעמדו דירה ליד, קומה ליד. יש לנו את קריית אתא. טיק טק, הם חוזרים עם זה, עם ציציות.
משרד הפנים של קריית אתא?
לא, לא, יש להם כל מיני עניינים שם, יש להם שם איזה זולה.
עזוב עכשיו יהודים זרים ישראלים, אני אומר לך שמכבי חיפה, נכון לעכשיו שאנחנו מדברים עם שמעון, אני אומר לך בלי לדבר עם ברק בחר על העניין הזה, כי לא דיברתי איתו כבר הרבה זמן, לא רצה להגיע למשחק מול ריינה במצב סגל כזה, שמעון, אין פה בכלל.
הוא לא רצה לפתוח את הליגה במצב סגל כזה.
עוד שישה, שבעה שחקנים, הכל יהיה בסדר. כמה יש לנו עד 18, נכון?
18 בספטמבר, יש לנו עוד
שבוע.
אפשר להביא חבילה של שחקנים, ממש, אתה יודע, במחיר מוזל.
כן, אבל אתה יודע שככל שהזמן לוחץ, אז ככה אתה כבר נאלץ להתפשר. זה נקרא,
קח שלושה אחד בחינם.
כן, אז אתה נאלץ להתפשר ולהביא באמת לא מה שבאמת אתה מחפש, אלא מה שיש.
כן. בוא נעבור
שמעת מה היה בהפועל חיפה?
הפועל חיפה, זהו, דבר איתנו.
הפועל חיפה, אתם יודעים, כל כל פתיחת עונה שלה מבחינתה מאוד מאוד רעה, מאכזבת מאוד מבחינת רוני לוי ומבחינת השחקנים עצמם, ומבינים שאתה יודע, הפתיחת עונה הזו זה משהו שיכול באמת גם להשפיע על, על קדימה. האימון הכפול של היום בוטל, רק אימון בוקר היה בסופו של דבר.
רגע, תספר למה? תספר למה? כי זה מה שאני אומר לקופמן כבר כל כך הרבה זמן, למה הם לא מועדון מקצוען? שעושים שני אימונים.
היה להם בעיה למצוא לשחקנים שגרים במרכז מקום איפה לישון בלילה.
לא, בצהריים. לישון בצהריים.
לישון בצהריים, ואז לקיים אימון גם בערב וגם בבוקר. זה משהו שעכשיו הם מנסים לפתור כדי שמחר אולי יוכלו לקיים שני אימונים. אבל אתה יודע, הפועל חיפה אנחנו מכירים שנים את ההתנהלויות האלה ואת הבעיות הקטנות האלה שמשפיעות ומפריעות גם על הצד הניהולי של הקבוצה.
קופמן, אתה מקשיב לי מה אני אומר לך? שעושים שני אימונים בוקר ואחרי צהריים, בצהריים השחקנים צריכים לנוח. אז במועדונים שיש במועדון מקום כמו בקריית שלום, נתניה, מכבי חיפה, שחקנים מסודרים למנוחת צהריים. פתאום גילו שרוב הסגל לא גר בחיפה, ואתה לא יכול לעשות להם בוקר ואחרי צהריים, כי אין להם איפה לנוח, בוטל אחרי צהריים. עכשיו אני שואל אותך, אם אתה רוני לוי, אתה לא מתפוצץ מדבר כזה? איפה המקצוענות?
רוני לוי מתפוצץ מהרבה דברים.
רוני לוי יודע איפה הוא עובד, הוא בעיקר את שמי.
הוא ישמור את זה, הוא לא ידבר, בוודאי, אבל זה התנהלות, ליגה א', בוא, צריך להגיד את האמת.
בסדר, נו, אז אני אומר לך, כשהוא חתם הוא ידע אצלי, יואב לא חדש בכדורגל, יואב קץ. טוב. הוא עושה את זה כבר פה 15-16 שנה. מה קורה בסכנין, אלבז? מחר הם באמת מגיעים להתאחדות, ואם לא השיגו עד פתיחת הדיון עסקת טיעון, הם הולכים לקבל חבילה?
אני חושב שגם יגיעו לעסקת טיעון, הם יקבלו חבילה. אם אתה שואל אותי.
לא, לא, בטיעון תמיד, בטיעון זה מה אחרים.
ברור שבטיעון.
אבל מה זה חבילה? מה זה חבילה אצלך? אני אגיד לך מה זה.
הרבה נקודות.
לא, מה פתאום? יורידו להם נקודה.
לא, הם יקבלו שתי נקודות.
נקודה או שתיים? גם שתיים אני לא מאמין.
שתיים.
לדעתי יותר.
בפעם הראשונה אתה לא נותן יותר. כן, אז
די עם השטיות שלך.
אז אני מסביר לך, אם אתה לא...
אבל פרימו, זה פתיחת עונה, זה התחלת עונה, זה משחק שלא מקיימים.
הם עשו מה תקשיב, סכנין ובאר שבע.
באר שבע שנכנסו למגרש זה עבירה חמורה מאוד.
סכנין ובאר שבע עשו מהליגה הזאת הרמת השפעה.
נו.
שמעת אותי, כן. מה זה פעם ראשונה?
רגע, שנייה. קודם כל, הפחתת נקודה, זה עונש חמור מאוד. אם אתה פותח...
לא לנוכח האירועים.
אבל אם אתה פותח עם מינוס נקודה והם יביאו, יגיעו עוד חודש, מה אתה רוצה להוריד להם? 20? זה הולך בהדרגות המינוסים.
זה הולך בהדרגות המינוסים, ואנחנו רואים איך הכדורגל מתנהל. אתה מבין? זה באמת ברמה של אחת הליגות המפגרות ביותר
תקשיב,
בעולם.
טוב שאתה לא שימוני מחר, היית מעיף אותה מהליגה.
מי שלא עולה לדשא, אוקיי? על זה נקודה. בסדר? נתחיל בזה.
נכון.
נקודה. הלאה. ההמנון והתקנון, אפשר להוריד נקודה. אוקיי? מה עוד היה לנו שם חוץ מזה?
היה לנו, לא, היה לנו ביזוי המנון והביא אי רצון לשחק, אבל רק שנייה.
מה זה אי רצון לשחק? לא עלו.
תקשיב, אבל דיברתי איתך בפעם הקודמת, אחרי
שדיברתי... אפשר להוריד ליגה על זה, אתה אומר לי זה?
לא, לא, לא מורידים ליגה שאתה לא מופיע, זה לא יופע.
אבל, תקשיב, כן הופיעו, לא הופיעו, עלו לדשא.
שנייה. אני רוצה להעלות לך משהו שאני רוצה לרענן את זיכרונך, להגיד לך, תקשיב, שאני אמרתי לך, הטיעון של סכנין היה שבאו ושכנעו אותם לעלות לשחק, כי יש הבטחה באלף.
אין הבטחה.
יפה, אז זה הטיעון שלהם, אנחנו לא מאמינים להבטחה. מה אתה רוצה מהם? הם לא האמינו, שחקנים פחדו. על זה אתה רוצה להניש אותם ב-10 נקודות?
לא 10 נקודות, לא אמרתי 3.
2 נקודות, 2 נקודות.
קודם כל 0-0 במשחק.
0-0 ללא נקודות.
ללא נקודות, זה כבר, תבין, ועוד איזה 3.
אני אומר, אני אומר ככה, 0-0 ללא נקודות.
לא, גם באר שבע צריך לקבל פה מלוא החבילה, מלוא הסל.
שתי הקבוצות 0-0 ללא נקודות, הפחתת נקודה, כנס כספי מאוד מאוד גבוה, וכמה משחקים בלי קהל חוץ.
אז אני רוצה להגיד לך, אז אני רוצה להגיד לך שכל גורם מסחרי, שפוי, שפוי, כן? שמסתכל על הערימה של כלום הזאת.
אבל הווינר נתן להם ים של כסף.
אז אני אומר, הווינר זה לא גורם מסחרי. גווינר זו חברה ממשלתית.
עם עשרות מיליונים שנותן להתחתור להאמין.
זה לא משנה, אבל זו חברה ממשלתית. אתה מבין? זו חברה ממשלתית, הם לא מסוגלים להביא לירה סורית תפוקה. מהמגזר הפרטי.
אבל זה הגיוני...
בגלל שאיך שהם נילים.
אבל זה הגיוני שיביאו מהווינר. הגיוני.
למה שיגיעו מה...
כי מאמרים על כדורגל.
אבל תקשיב, 8% יש להם הכנסה מהליגה מכל התאר.
אז למה הווינר נתן?
אתה מבין?
המטומטמים בווינר?
גם
נתנו להם ים של כסף.
אבל תקשיב, נתנו להם. למה לא נותנים לפרלימפי? מי ש... נות... שהמדינה נתנה להם 440 אלף שקל? למה? נתנו להם.
מי נותן לספורטאים שזכו במדליות?
זה משרד הספורט, זה קרן ההישג, זה משהו אחר.
משהו אחר?
אני מדבר איתך על מימון המשלחת. על ההכנות של המשלחת. מה פתאום נותנים לליגה פח הזאת? בליגה השנייה בכלל.
היא נקראת מעכשיו ליגת ווינר. הווינר חושב...
כל הספורט נקרא ליגת ווינר. גם הסל, גם היד, גם האף. הכדורף, הבנת?
כן.
כולם ליגת ווינר. כי הספורט לא מסוגל פה ללכת למגזר פרטי ולהביא מנו ליר אסור התפוקה לנוכח מצבו. איך ישקיעו בזה? איזה בנק, איזה חברת ביטוח ישקיעו במפגע הזה? על מה אתה מדבר? טוב, נראה מחר.
שמעון, אתה רגוע אחרי קופמן?
כן, אבל שמע, אני אומר לך את האמת שאחרי ששמעתי אותך פרימו, נראה לי שזה העונש שהם יקבלו.
סבבה לגמרי.
על הכיפה.
ביי, שמעון.
ביי, להתראות, ערב טוב.
ארלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
מייקון כבר עזב אותנו, נטש את המדינה בחמת זעם.
ותום קריירה משמעותית.
לא, הוא בפצוע, הוא בפצוע, הוא לא שיקר אף אחד. הוא בפצוע.
כן, אז כמו שבעצם דיברנו כבר לפני שישה ימים, אני לא טועה, במכבי תל אביב עשו לו בדיקות מדי פעם, לראות מה קצב ההחלמה, וגילו ש... קצב ההחלמה איתי ממה שציפו ורצו, ואם דיברנו בתחילת הדרך על נובמבר כתעריף יעד לחזרה למגרשים, זאת אומרת להפסיד חודש מעונה, אז זה היה יותר מנובמבר, והיום מכבי מודיע שהחליטו להתיר את חוזה, הוא חותר לארצות הברית, להמשך השיקום שלו, אבל זה כבר לא, זה כבר לא הסיפור של מכבי, ואנחנו כמה, שבועיים וחצי,
שלושה שבועות, מה מביא?
לא, אז מחפשים עכשיו גר זר אחר, שבעצם יצטרך לענות על מה שבמכבי בנו על מייקון, ליך שיברי, שחקן בעמדות 1-2, שיוכל לעשות איזה סל או שניים או יותר.
אם יש 1-2, אני תמיד מעדיף 1-2-3 וגם חצי 4.
כן, ורבע ל-5.
כן, די, נו, או שהוא פוינט גארד או שהוא לא.
נכון, תראה, למכבי יש שני חוסרים מרכזיים, אחד... זה סמול פורוורד, בעצם מחליף לבונזי קולסון, וקריטי לא פחות, זה עניין של עוד מוביל כדור, כי זה לא חייב להיות רכז נטו, כי יש שני רכזים בקוטה, יש את אמיר בלט, יש את רוקס יוקובייטיס, סך הכל הם מכסים את העמדה, אבל הם לא יוכלו לצחוב את זה לבד, וגם אנחנו מכירים את עודד קאטה, שאוהב מאוד לשחק עם שני רכזים, בטח בימי לורנזו בראון ווייד בולדווין, אבל גם לפני...
תגיד, השחקן...
מימי קטע שפר.
השחקן ששוחרר, מייקון, הוא הפצוע ששוחרר, הוא שחקן? זאת אומרת, הוא אמור היה לשדרג?
ברגע שהיה מבריא והיה חוזר לעצמו, שגם זה אנחנו לא יודעים כמה זמן לוקח, כן. והסיבה היחידה שהוא חתם בקיץ הזה במכבי תל אביב, זה בגלל הפציעה. זאת אומרת, אם הוא היה בריא וקשיר והכל היה איתו בסדר... הוא לא היה בסכומים שמכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמו.
ולכן רציתי
לשאול אותך. אז זה מה שרוצים, אתה יודע, מה שאתה יודע, זה אבא שלי עוד לימד אותי, אבא שלי סך הכל היה מסגר, אתה יודע, לא ניהל מועדון כדורסל וכאלה. מה שיקר זול, מה שזול יקר.
כן, רגע, עכשיו, תראה, בתפיסה ההחתמה הזאת היא לא שגויה.
לא, אני לא מסכים איתך.
לא, שנייה, אני אסביר. אם אתה מביא שחקן כזה... כזר שמיני, כגיבוי, ואז אתה אומר, אוקיי, באיזו... אני רק בלעדיו, אני אסתדר בלעדיו. ו...
אבל הוא לא עומד על הרגליים, הוא צריך מקל.
ובאיזשהו שלב, כשהוא יחזור לעצמו, אני יכול להרוויח פה שחקן, שחקן, כוכר, אז מעולה.
אבל הרלה, אני רוצה...
שהביאו אותו כהרבה יותר מזה, וכאן הם...
אני חייב להגיד לך משהו, אם אני לוקח את הכדורגל וכדורסל בעניין של פציעות, קבוצת כדורגל שמחתימה שחקן לא תביא פצוע, יותר מזה אני אגיד לך, גם אם עושים איתו חוזה, הוא מותנה בזה שהוא עובר את הבדיקות הרפואיות. פה אתה אומר לי, מכבי תל אביב הגדולה, מועדון הספורט הגדול בישראל, החתים שחקן פצוע, תשמע, זה לא...
לא, אבל הוא ידע מראש הוא פצוע, פרימו...
לא, אבל מכבי החתימה אותו, בטח שהוא ידע.
אמרו, אולי פה יתקנו אותו.
זה נראה לך תקין שאולי פה הוא יבריא?
לא,
יש לנו פה הרבה
אקדחים עם סמרו, כן.
קודם כל, מבחינה כלכלית, זה לא נוצר נזק, כי לא שילמו לו כסף. זאת אומרת, עד שהוא מבריא, הוא לא קיבל שכר, אלא רק משהו ככה סמלי של החזר הוצאות, או איך שקוראים לזה, זה בסדר. העניין הוא שמקצועית, מכבי בעצם, וזה המשך למה שהסברתי לפני דקה, לא החתים אותו כזר שמיני, אין אפילו שמונה זרים במכבי, כן. ופה הבעיה שכן הייתה תלות מקצועית במה שיקרה בהמשך.
בוא קודם כל לחדשות באמת כואבות מכיוון ירושלים, נמרוד לוי נפצע בקרסול, יעדר 3 חודשים.
כן, סובל מקרע בגיד, והפועל ירושלים תצטרך לאלתר כאן איזשהו פתרון, כי 3 חודשים זה לא פשוט עכשיו, זה גם לא הימים של ליגת האלופות, שמשחקים שבוע כן, שבוע לא, שבוע למה לא. יורו קאפ זה כל שבוע משחק, ובטח לקבוצה ישראלית שזה כל שבוע גם טיסה, ועמדה 4 יחסית חסרה שם עכשיו. עכשיו אני לא רואה, אולי אני מפספס משהו, אני לא רואה, זה שחקן ישראלי שיכול לבוא אפילו באופן זמני ולתת את הדקות.
בסדר, לשלושה חודשים, תשמע, בירושלים יש ארנק גדול.
כן, השאלה אם פותחים אותו.
כן, לא, לשלושה חודשים, אפילו אם יצטרכו להביא זר.
אז זאת השאלה, יכול להיות שיצטרכו ללכת על זר נוסף, ויצטרכו לפתור את העניין הזה, קשה להאמין שהם לא יגיבו לפציעה הזאת, כי זה שחקן משמעותי פחות.
אני רק רוצה למשהו מאוד חשוב לי, אני בתקופה האחרונה...
אנחנו בכל... שנייה רגע, אנחנו בכל יישובי הצפון... באמת עם חשד לחדירת כלי טיס עוין, נדווח באמת אם יקרה מזה משהו.
אני רוצה לשאול אותך לבעלים של הפוטיב, אלון, איך השם הפרטי, הבעלים של הפוטיב כדורסל?
אופר
ינאי. אני אמרתי לך כבר לפני חודש, אם אתה זוכר, שהוא יותר מדי מצייץ, זאת אומרת, זה לא מתאים לבעלים ברמה כזאת, כל דבר הוא גם רצה קצת לעקוץ לו פעם את מכבי תל אביב, ואני רואה רק מה קרה בשבוע האחרון, עכשיו עם רמי כהן, שיש כל מיני ציטוטים עליו, אני הקובע פה, וששניים עזבו אותו בדירקטוריון.
לא עזבו אותו בדירקטוריון, הם שכירים שלו.
אז אני
הוא החליף אותם.
אז אני שואל את ארה, לכל החבילה הזאת שאופר ינאי בנה ועושה, תגיד, יכול להיות שהוא אפילו לא יודע לקראת מה הוא הולך, שהוא יותר מדי קופץ מעל הפופי.
אז הוא ישלם, שכר לימוד, מה לעשות?
הוא משלם שכר לימוד, גם האחרים שסביבו משלם שכר לימוד, זאת אומרת, אנחנו רואים שהיחסים, אנחנו כל הזמן מדברים איך יהיו היחסים בתוך חדר הלבשה, בין השחקנים לבין עצמם, בין השחקנים למאמן, מה שקורה במועדון, דרמטי לא פחות, כמובן שהקטליזטור לכל הסיפור הזה זה ישחקו ביד אליהו, לא ישחקו ביד אליהו, שברור לאן אופר ינאי חותר. עכשיו אופר ינאי, הזכרת את הציוצים בטוויטר, בכלל בהתנהלות שלו, הוא לא אחד שבא ועושה דברים בצורה שקטה ועדינה, הוא בא והוא עושה שידעו שהוא נמצא בחדר, וזה מופנה כנראה גם,
יודע, יש,
גם לתוך המועדון פנימה.
יש משפט ביידיש מאוד מאוד חשוב, money talk, bullshit works. אתה מבין? יש לו באמת את האמצעים הכספיים.
כן.
לממן את החלומות.
כמה שנים אתה מכיר את שמעון מזרח ירוני? כמה שנים הוא יושב ראש מכבי תל אביב?
אל תשווה, אל תשווה.
לא, אני אגיד לך למה אני
אחר. אבל אל תשווה.
לא משווה, אני בדיוק ההפך, לא משווה.
אל תשווה, זה דור חדש.
כל מה שאופר, שינאי צייץ בשנה האחרונה, שמעון בכל הקריירה לא כתב.
אני לא יודע אם שמעון יש בכלל טוויטר.
לא בטוויטר.
זה נכון. שמעון מזרחי זה הקיצוניות השנייה. אופר ינאי, בגישה שלו, הוא בא אומר, תנו, אני באתי ושמתי פה, אני זרוק מספר בערכה הגסה, שמתי פה 100 מיליון שקל, אז אני רוצה להחליט.
הרבה מעל מיליון.
100 מיליון הוא אמר.
100 מיליון.
אבל לא, אני אומר, הרבה מעל מיליון, הוא ישר פה משהו קנה, לדעתי הוא כבר בכיוון הבלטה השנייה. על הכיפק.
אהלה.
ארלה, תודה.
יהיו חזקים, ביי.
אנחנו משתדלים, אני יודע, אנחנו נורא משתדלים. גיא גודס, מאמן הפועל חולון, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
איזתם אתמול מול אפולה בגביע ווינר, בסוף ניצחתם 75-67, אבל לנוכח, אתה יודע, הכוח שבנית שם, חשבתי שזה יהיה לך יותר קל, ראיתי אותך נגד עירוני רמת גן בלפני, משחק אימון, וחשבתי שייקח, אתה יודע, פחות זמן להכריע משחקים.
קודם כל זה משחק אימון, אפשר לקרוא לזה אימון שלישי שלנו, וכל דבר זה תהליך. רמת גן זה היה משחק בפני עצמו, אחרי זה גם עלינו משחק שהזענו נגד נס ציונה. זה תהליך של קבוצה, אפשר להגיד, די חדשה, שנכנסת לשבוע הרביעי שלה. שזה הזמן לנסות כל מיני דברים, מרכבים, שחקנים שיכנסו לכושר, וזה התקופה כמובן לעשות הרבה ניסיונות.
אתה יודע שלא זוכר מי הפרשן, אבל זה בכלל לא חשוב מי הוא, כי הוא כתב אחרי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, משהו בסגנון, אל תזלזלו בהפועל חולון.
נכון, ממש לא.
יפה, אז אני שואל את המאמן של הפועל חולון שאיתנו עכשיו, שאתה רואה את הסגלים של שלוש הקבוצות המובילות יחד איתכם, איפה אתם בהשוואה לשלוש האחרות?
על הנייר, ברור שזה, הרבה אומרים לי, אתה מתחילים את הליגה עם מקום רביעי, אבל יש גם את רמת גן שהיא בנתה קבוצה עמוקה ואיכותית, ויש את גלבוע לפי הסגלים שאנחנו רואים על הנייר וגם הכסף שהשקיעו, אבל אני אמרתי את זה גם לפני זה, אנחנו לא נוותר על שום דבר, למרות פערי התקציבים הגדולים מאוד, שבאמת פתחו פער בשנה האחרונה, והפועל חולון מצידה תמיד מסתכלת לכולם בלבן של העיניים.
אבל אם אנחנו מסתכלים על הפועל תל אביב, בדיוק דיברנו על עופר עיניי שמשקיע פה און תעפות, מצד השני אנחנו רואים על הפועל חולון שיש שם בעיה כלכלית. כל שבוע מתפרסם משהו על איזה בעיה כלכלית בתוך המועדון, זה משפיע עליכם?
האמת היא שלא, ממש לא. כל מה שמסביב של אופן דברים שאני אפילו לא מורה בזה בעמותה, ומה כן ומה לא, זה לא משפיע על הקבוצה הנוכחית. קבוצה נוכחית נבנתה בתקציב מה שהיה לנו, אני חושב במסגרת התקציב שהייתה לנו עשינו את האפשר להגיד הכי טוב שאפשר, עם חמישה ישראלים בכירים שבחולון לא היו הרבה שנים, לצד חמישה זרים שבליגה ירשמו ארבעה.
אז בוא נדבר באמת גיא, בוא נדבר באמת על החמישה זרים, זה באמת קשה לדייק בארבעה אפילו מתוך חמישה או בשלושה מחמישה, ושוב, לפי מה שראיתי, אתה יודע, פשוט המון יותר, נראה שהצליח לכם.
אני חושב שלא עשינו אימורים, בעיקר בשנה מורכבת, כמו שהייתה שנה שעברה והשנה הנוכחית, שכולם יודעים מה המדינה עוברת, אז אתה לא עושה שום אימורים, מן הסתם זה אחד, שתיים, יש הרבה שחקנים שלא מעוניינים להגיע לישראל בגלל המצב, ואז אתה הולך על דברים יותר בטוחים, יותר מוכרים, דברים, שחקנים שמכירים את הארץ, מכירים את המצב בארץ.
אבל לא אתה אומר להם, גם אלה שהגיעו, בטח שאלו שאלות לגבי המצב הביטחוני כאן.
לא, אני חושב שמכולם, בוא נגיד, אקרי טאקר ומרקוס ביגנם היו בפול חיפה בשנה שעברה, אז הם מבינים את המצב ולא חששו לרגע. ג'לן אדמס מכיר את הסיטואציה בארץ ולא חשש להגיע, יש לו גם חברה ישראלית, אולי רק מיטרולונג או היחידי, קייזר היה פה בארץ כבר, אז הוא מכיר, מיטרולונג היחידי שבאמת היו קצת חששות, אמא היווניה ואבא קנדי, ושם היו, היה איזה חודש של מוד לבתים, כן, לא, שכנועים, אבל אני שמח שבסוף הוא הגיע, והוא רואה שכרגע שזה לא נורא כל כך.
המגרש הביתי שלכם, תשמע, הרבה מדברים על האוהדים של הפועל חולון, יש שם משווים אותם לבית ירושלים, הכדורגל, כאילו, עד כמה נקודות הפועל חולון בבית עושה בזכות קהל כזה דוחף?
קודם כל, יש הרבה אוהדים של הפועל חולון שמובדים בית כדורגל, באמת, זה סתם ככה, אבל ספק שהאווירה אצלנו, בהיכל הטוטו נותנת הרבה אנרגיה לשחקנים, אתה לא יכול לבוא רגוע, גם כשחקן הפועל חולון, או גם כשחקן היריבה, קהל שעם אמוציות ותוחף, ואנרגטי, ורוצה לראות את הקבוצה נלחמת, ואני חושב שהשנה יש לנו חבר'ה לוחמים, שאנחנו צריכים להפוך אותם לקבוצה אחת, יש מונה שחקנים חדשים, ואנחנו בתהליך, אנחנו בדרך הנכונה.
יפה.
הלוואי שילך לכם, גיא.
כן, נו פייט, נו פייט.
קודם כל שתהיה פה ליגה, קודם כל שתהיה פה ליגה עם כל מה שסובב אותנו ועלול לקרות כאן, אבל הלוואי ותצליחו גם בליגת האלופות של פיבה.
באמת.
תודה.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, וואלה ורדיו 103, אלן אבי, ערב טוב.
אלן, ערב טוב.
אני רואה באמת שכלי טייס עוין מגיעים כבר להתראות בצומת המיד, בקיבוץ המיד, כל הצפון כבר מחוסה, אתה יודע, באמת יישובי אצבע הגליל, למטה, מה בדיוק קורה שם מבחינת האירוע?
אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. משעות הצהריים ירו לעבר הגליל כ-45 טילים ורקטות. רוב הפעילות בוצעה לכיוון הקיבוצים ססה, ברעם ואזור מירון, כמובן ניסו לפגוע פה שוב פעם ביאבה. במקביל אנחנו ראינו שחיל האוויר הצליח לפגוע בחלק מאותם טילים שירו, אבל מטוסי קרב גם הצליחו לפגוע באותם משגרים שירו דקות לאחר מכן את הטילים עבר הגליל העליון. אנחנו ראינו גם שיגורים של כתבאמים לאזור, וכל זה קורה כאשר חיזבאללה בעצם מנסה לנקום את הפגיעה באותו בכיר בכוח רדואן שעות קודם לכן באזור הבקה. בשידור אצל בן קודם לכן אמרתי שזה עניין של שעות, דקות שעות עד שבעצם חיזבאללה יגיב, ובאמת זה מה שקרה בסופו של דבר בירי הזה.
עכשיו אנחנו שומעים על ראש פינה וחצור הגלילית, מה זה, זה מתקרב המקומות האלה?
כבר הלכו דרומה, כבר הגעתי אליה מיד.
מה שאנחנו מדברים זה כרגע התראות על כתבאם. בעצם מה שקורה, כתבאם כשהוא טס, הוא עושה גיחה מעל אזור מסוים, ובעצם כל מה שהוא טס מתחתיו עובר, כל מה שמתחתיו בעצם נדרשים להיכנס לחדרים למרחבים מוגנים. וזה בדיוק מה שקורה, כשנגיד כשהוא נוסע לכיוון המיד, אתה תראה ראש פינה, חצור, כל האזור הזה, כל אותו חבל ארץ, נדרש להיכנס לממדים.
מה אומרים שם בצפון, אחרי הבטחות של ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כל רגע הם דורכים את הזה, כן, כן, כבר, כבר, כבר. מתי זה היה כבר, כבר,
מכיר,
כבר?
אתה מכיר את זה שיש לך, מישהו חייב לך כמה שקלים, ואתה כל פעם בא אליו ואומר לך, אחי, תבוא מחר, תבוא, אני עכשיו...
אז עברנו לאותה שיטה גם בצבא.
אז אתה מבין שהוא לא יקבל את הכסף חזרה.
זה בדיוק כלמת פאדי שהממשלת ישראל מספרת לנו את הסיפור הזה. תבוא מחר, עוד יומיים, עוד שבוע נתקוף, אז בואו נעשה רגע סדר בבלגן, מי שככה עם עיניו בראשו, לא יתקיפה בשבועות הקרובים. נתניהו רוצה לנסוע לעצרת האום, אז הוא לא יעשה תקיפות כשהוא בחוץ.
אוי, שכחתי מהטיול הזה, באמת הצטברה כל כך הרבה.
אבל עכשיו יצא, אבל אבי, עכשיו יצאו הודעות בתקשורת שגלנט אמר אנחנו קרובים לצפון.
בוא, חבר'ה, אני מסתכל, אני, יש לי ידי היומן, חבר'ה, אני מסתכל על היומן, בואו תפתחו ביחד את היומן, כל המאזינים תפתחו את היומן, אז יש לנו ככה, את נתניהו נוסע לשבוע ימים בניו יורק, אין סיכוי שיהיה בשבוע הזה לחימה. אחרי זה יש לנו את החגים, סביר להניח הוא ירצה להעביר את החגים בשקט, אחרי שנה כל כך רועשת, לא יהיה.
יש לנו גם את הטקס, את הטקס, אל
תשכח. ואחרי זה יש לנו את החתונה בחוות רונית, אז גם לזה אנחנו כנראה...
זה בנובמבר.
לא, זה ב-26 בנובמבר.
נו, זה אותו, אחרי אוקטובר, חגי אוקטובר, מתחיל לנובמבר.
בקיצור, אתה אומר לי לא לעשות כלום עד פסח הבא. טוב.
לא, אם אתם, כאילו, להבטחות של מי שאמר, אני אומר את זה בציניות, אני אומר את זה בציניות.
אני הציניות, הציניות ברורה.
אני לא קונה כל כך את הזווח הזה.
טוב, אם יהיה משהו חריג, נשתמע. אבי אשכנזי, המון תודה.
בבקשה, בבקשה.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן.
איך באר שבע נערכת באמת לקרב מחר? על איבוד נקודות צפוי.
תראה, בגדול הטקטיקה תהיה לנסות להפריד בין שני האירועים, בין האירוע של הפריצה, התפרצות, לחר הדשא של האוהדים, לבין ההחלטה של בני סכנין לא לחזור ולא לחדש את המשחק. סך הכל גם מבחינת לוח זמנים, זה פרק זמן של שעה תמימה בין השעה 8 שהאוהדים פרצו ועד השעה 9 כשקיבלנו את ההודעה הרשמית שאין משחק. זו שעה שבה כל מי שיכול נתן לבני סכנין את ההבטחה, מילה, לא יודע מה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, שיהיה בסדר והם יכולים לחזור לשחק. זה ההתאחדות, המינלת, איגוד השופטים וכמובן בראש ובראשונה המשטרה. ומבחינת הפועל באר שבע, זה המאבק. המאבק הוא לא על הנקודה שכנראה תרד לפריצה של הקהל, ולא
על התוצאה, התוצאה, כי עכשיו...
אלא על גורל המשחק.
בדיוק, עכשיו זה הולך בדרך ל-0-0 בלי נקודות?
זה מה שהתביעה תרצה.
בדיוק, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת, אולי פתאום יפתיעו עם ניצחון טכני, אבל אני רוצה לשאול אותך, יש כאן עניין של הבטחה ב-A והבטחה ב-א', והעניין המרכזי הוא כשסכנין אומרים איך, גם אם זה קרה שעה אחרי זה, איך אתם יכולים להבטיח לנו בהי שתהיה הבטחה באלף אחרי מה שעברנו לפני שעה?
בסדר, אז בגלל זה אני אומר, תראה, יהיה הרכב מורחב מחר של שלושה דיינים, זה ברור שזה לא ייגמר מחר, אם הפועל באר שבע לא תקבל את הפסיקה שהיא רוצה, אז היא כמובן תערער לעליון. סכנין אגב היא לא הסיפור המרכזי פה, כי סכנין מבחינתה הרי לא יכולה לזכות בניצחון טכני, יכולה ברור. אולי לבקש ניצחון טכני,
גם באר שבע לא יכולה.
כל אחד יכול לבקש כל דבר.
באר שבע,
זו פסיקה של ישראל שימוני ושל לובין ושל לנדאו, ואחר כך בהמשך מן הסתם ילך גם לעליון. מבחינת הפועל באר שבע קוף, היא באה והיא אומרת, בוא, צריך להפריס בין האירועים, על האירוע הראשון.
איזה ואיזה אירועים, תקשיב, הקהל שלה פרץ לדשא, הקהל שלה תקף אוהדי קבוצה יריבה, לא מעניין אותי מה הסיבה.
כן, אבל היו גם בעבר, היו גם בעבר אוהדים שפרצו, ועדיין המשחק חודש.
תוכמן, תקשיב, זה לא יכול להיות, אתה יודע, באמת להעביר את זה, לא יכול להיות, שבאמת קבוצה של יהודים תקבל מתנות, אוקיי? וקבוצה של ערבים שהיא אשמה, במה שהיא מואשמת, אתה מבין? תוכל לעונש חמור, זה לא עובר, זה כבר לא עובר.
אז רגע, רגע, אז אני רגע לא אגיד יהודים וערבים, אבל אני...
אבל אין מה לעשות, זה יהודים וערבים.
לא, בסדר, בסדר, הכל בסדר. מה שאני אגיד, זה שיהיה מאוד קשה, ואני אומר את זה מהיום הראשון, מאותו לילה, יהיה מאוד קשה לבית הדין, לתת להפועל באר שבע ניצחון טכני, כשמה שאנחנו זוכרים מהאירוע, זה בעיקר את האוהדים של הפורצים למגרש עם מקלות בידיים, מקלות של דגלים, יש כאלה קראו לזה עלות.
ותוקפים, לא ותוקפים,
קשה,
תוקפים
קשה
את הקהל היריב.
אפשרי, אתה אומר שזה בלתי אפשרי, אני אומר קשה עד בלתי אפשרי שהדיינים יכריעו. אבל עוד פעם, זה בית הדין, וראינו כבר החלטות שלא חשבנו שנראה בבית הדין, יכול להיות שאנחנו נופתע. יכול להיות שאנחנו נופתע.
תשמע, אם אנחנו נופתע כמו שאתה אומר,
אני תמיד השארתי לך פתח של...
אני רואה סירחון כאן בינלאומי, אתה יודע, כי היום הרי כל מה שקורה בכל מקום בכדור, רץ בכל העולם. זה לא יעבור. גם לפי התקנון לטעמי זה לא יעבור. אתה מבין? וגם לפי מה שנקרא, אתה יודע, מן הצדק.
אני רוצה...
שתי הקבוצות חייבות להיענש. שתי הקבוצות.
לא, יאנשו בוודאות, יאנשו שתיהן בוודאות, ולשתיהן יורידו נקודה, ולשתיהן יהיה כנס כספי, ושתיהן יאנשו בזה שלא יהיה להן קהל חוץ. אנחנו עוד פעם מתכנסים קוף למה שאני מדבר.
עוד פעם קהל חוץ, קהל חוץ, קהל חוץ זה עונש של ילדים בשכונה, מה זה קהל חוץ?
לא, לא מגיעים קהל חוץ, זה הרבה.
איזה הרבה?
יש לך בשבת משחק מכבי,
איזה הרבה? תקשיב, זה שטויות.
לא תהנה מ-4,500.
אז היא לא תהנה, היא לא תהנה.
אבל תוכמן,
זה עונש.
תוכמן, הדבר המרכזי, אני רוצה להגיד לך משהו
ש... זה אחד מהעונשים, לא.
מה שקופמן אמר, אני מתחבר אליו. איך שלא נשים את זה, כל האירוע שקרה לנו, קרה לנו בגלל יהודים מצד אחד וערבים מצד שני, בטח שהיום הזה היה...
ומנהלת מצד שלישי.
רגע.
מנהלת שעוד לא הייתה שטות, שהיא עוד לא עשתה.
רגע, אבל נגיע לזה עוד שנייה. קודם כל, ובמיוחד, תוכמן באותו יום שנהרגו לנו גם, נרצחו לנו גם שלושה שוטרים, ואותם שישה שהודיעו לה... מה אני רוצה לומר לך? כל העולם מסתכל עלינו גם ככה ביום-יום. אני בתחושה שלי, אם יהיה ניצחון טכני לבאר שבע, יהיה קשה בעולם לבלוע את זה, כולל בוופה. ואז באמת יגידו, הערבים פה סובלים.
יכול להיות שזה גם יכול להיות אחד השיקולים. יכול להיות שזה גם יהיה אחד השיקולים, אבל עוד פעם אני אומר, מבחינת הפועל באר שבע, בוא, לאט לאט, בוא נעבור שלב שלב. מחר בשעה 4, תרצו, נדבר על זה גם מחר בתוכנית, אני מניח שאני אהיה שם. יהיה מאוד מעניין לראות לאן לוקחים את זה הדיינים. זה על אוטומט, כולכם אומרים, אני אמרתי מאותו ערב, כבר באותו לילה, כשעורך הדין גלעד ברגמן, התובע של ההתאחדות, אני הבנתי שזה מה שהוא הולך לבקש. 0-0 ללא נקודות.
נכון,
אני
נכון.
אני יכול להגיד לך שהיו אנשים בהפועל באר שבע, כולל עיתונאים וכולל, לא יודע, תיקח כל המגזרים שפנו אליי ואמרו לי, תוכמן, איך? איך יכול להיות? מה? למה? הפועל באר שבע רצתה לשחק את המשחק.
נכון, ברור, ברור.
אז כן. אני מבין, אז בסדר, אז לכן אני אומר, אלונה, שהיא מחזיקה מועדון, צריך להגיד, קוף, העונש, ואתה בסדר, אתה עקבי, אתה אומר מהיום הראשון שהעונש צריך להיות 10 נקודות, לא נקודה ולא 3.
אני הייתי מוריד לסכנין, אתה יודע מה, לפחות 6, ועוד, ובאר שבע, אתה יודע, גם כן 4-5, כי אני פשוט מוריד לה את העבירה של לא לעלות לדשא, השחקנים שאתה היו על הדשא.
אז זה לא יהיה שם, אתה יודע את זה, אבל יחד עם זה,
פעם הבאה זה יהיה.
יחד עם זה, בוא אני אגיד לכם משהו, וזה, אתה יודע, האוהדים של באר שבע שמאזינים יכולים פתאום להקל את זה, בפרימו, אתה אוהב את החישובים האלה, בהנחה, כן, שזה הולך ל-0-0 ללא נקודות, פלוס הורדת נקודה כעונש על הפריצה עצמה, ותיקח את שבת הקרובה, הפועל באר שבע, בבלומפילד נגד מכבי תל אביב, שאתה יודע שהפייבוריטית זה מכבי תל אביב.
אז אתה אומר שיהיו 2-9.
בדיוק. אתה יכול לפתוח כהפועל באר שבע עם 2-9, וככה אתה לא יכול להיות צמוד למכבי תל אביב ומכבי חיפה כבר אחרי 3.
אבל הם לא היו צמודים, גם אם היו נותנים להם לעלות עם עוד שחקן. מה זה קשור?
לא, הוא מתכוון לעונה, לתחילת...
אל תרים ידיים בשבילם.
אתה מתכוון לתחילת עונה, 2-9 זה לא טוב, אבל אתה יודע, עכשיו הזכרת לי שבשבת בערב, 28,000 רק מכבי תל אביב בבלומפילד.
נכון, נכון, מכבי תל אביב מוכרת חבילה, אני אמרתי את זה ואנשים לא הבינו, אני לא זוכר מקרה כזה, כי לא היה מקרה כזה, שיצא למכבי תל אביב גם לארח את הפועל באר שבע ללא קהל של באר שבע, גם לארח את מכבי חיפה ללא קהל של מכבי חיפה, ולכן יהיה לה חגורה של, כמו שפרימו אומר, 28,000 אוהדים צהובים בשני משחקים גדולים, זה יתרון עצום.
קרנבל של המוצר, קרנבל.
אתה חייב להסתלבט גם שאומרים לך 28,000 איש.
תקשיב.
שזה קהל גדול.
קהל גדול, אבל תקשיב, בחייך זה עונה מה שאתה אומר.
למה?
כי ברגע שהמנהלת, אתה מבין, כל הסחלה וחלה הזה.
מה עכשיו קשורה המנהלת ל-28,000?
הם האשמים העיקריים בקטע שהמשחק בבאר שבע יסתיים כפי שיסתיים.
וואו, למה?
עם ההחלטה מפגרת על נגינת ההמנון, זו החלטה שגובלת בפיגור. כי אתה ידע, אני אמרתי מראש זה מה שיקרה.
אבל מחצית מהמדינה אומרת שהם חושבים אחרת ממך.
תשמע,
מחצית מהמדינה חושבת שכן צריך להיות התקווה, ומחצית כמוך אומרים לא צריך.
פרימו, תירגע, מחצית מהמדינה מוכנים לעשות עכשיו הוצאה להורג סיטונית של 1,000 ערבים ביום. הבנת? מה זה מחצית מהמדינה? מחצית ממה בדיוק? מחצית מהמדינה לא עושים זילות להמנון, בנגינת המנון, בדבר מפגר, כמו משחק כדורגל, בליגה. זה לגמר המדינה, מעמד הנשיא, זה לנבחרת ישראל. ההמנון לא של אף סמרטוט
במילה. אבל אמרנו לך שהכל השתנה בשבעה באוקטובר.
לא השתנה כלום.
מה זאת אומרת?
לא השתנה כלום.
המלחמה זה לא השתנה?
פרימו. תקשיב, אתה פופוליסט, אתה לא שם...
לא פופוליסט, אני אמרתי לך.
אני מסביר לך.
לא, אני מזדהה בתקווה עם הנרצחים.
אתה מזדהה, תזדהה בחדר. אתה לא יכול לבוא ולהציס...
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. אופיר סער, וואלה, אהלה, נערב טוב.
אהלה, נערב טוב.
בוא נדבר קצת על הפועל תל אביב, מה השתנה? אני רואה שבאמת הצליחו למצוא למוויס קבוצה ברוסיה, חוסכים.
להמתין שמוויס יחתום, כי מוויס כבר כמה פעמים התחרט, ויש לו כבר סיכומים עם קבוצות, והחליט לא ללכת לעסקות ולהישאר בארץ. כרגע זה קשור, עולה חדשה בדרך כלל ברוסיה מקרטון, שחקנים הולכים לקבל את הכסף הגדול, פה אנחנו גם במצב שהפועל תל אביב משתתפת בשכר של מוויס שבאותה ברוסיה. אז... שוב, זה לא איזה עסקה שהוא מבחינה כלכלית באמת הולך לסגשג כלכלית שם, אבל מוויץ' שיבוטה חייב לדעתי לקבל את ההצעה הזאת, כי אין לו משהו אחר. אין לו משהו אחר, הוא לא משחק בהפועל תל אביב. כל האנרגיות שלו מול המועדון הן שליליות, וגם מול האוהדים. הוא חייב, גם אם הוא לא מת על הרעיון של רוסיה, הוא חייב לחזור לשחק כדורגל שהוא אחרי כמעט שנתיים רעות, וירידת ליגה, והמניה בירידה גדולה מאוד, והוא חייב להתחיל לחזור לשחק ולהיות, ולהחזיר את הקריירה שלו לאיזשהו מומנטום, כי הוא באמת לא שם כבר הרבה מאוד זמן.
תגיד, אופיר, בימים האחרונים קצת שקט בעזרה של ספרה בניון, זה עומד באיזשהו מקום? זה הולך לקרות? מה אתה יכול לספר לנו על זה?
שוב, צריך לזכור, ספרה לא הגיש ליוסי בניון חוזה שיוסי בניון מהצד השני יכול לחתום עליו ויש את כן. הוא שלח לו מה הוא דורש ממנהל מקצועי. שוב, אני לא כל כך מצליח להבין עדיין איך האנשים שסביב ספרה עובדים, אבל הם יורים לכל מיני כיוונים, לא רק יוסי בן היום שוחח עם ספרה, גם שני מנהלים מקצועיים זרים, פוטנציאליים, ששוחחו עם ספרה, ויש לו את היועץ האיטלקי, שהביא את המועמדים האלה, הם מנסים לבנות, באמת הם מנסים לבנות אף טיפוס של מה שהם רוצים ממנהל מקצועי. מנסים, אני יכול להגיד לך שהם תוך כדי תנועה לומדים, ומבינים, יש להם כל מיני שאלות, הם גם עכשיו בהפועל תל אביב, הם שואלים, רגע, שחקנים חתמו רק לפני חודש-חודשיים, למה מחליטים אותם? ולמה רוצים משהו אחר? הם לא כל כך מבינים איך זה עובד. הם לא מבינים איך זה עובד, ואגב, פרימו, זה גם שאלה שאתה שאלת, למה הביאו צ'יליץ', ואחרי חודש אמרו שהוא ילך, בגלל דברים כאלה שהם לא כל כך מבינים, ומסי דגו גם אין עכשיו תקציב לרכש. אין לו תקציב לרכש, כי הם רוצים להבין שהם לא סתם זורקים כסף.
אבל עד שהם יבינו על מה הם זורקים את הכסף, והם זורקים כסף, הם עושים מכסף זבל, זה אלכימיה. אבל עד שהם יבינו את זה, המצב יהיה הרבה יותר גרוע.
יכול להיות, אני לא יודע למי הם מקשיבים מכל היועצים. יכול להיות שהם החליטו שבמסגרת התקציב, הם לא חורגים מהתקציב. זה מה שיש, ואם זה צריך לעלות ליגה, ויש כאלה שאומרים שלפועל תל אביב יש סגל מספיק טוב שצריך לעלות ליגה, ואנחנו רואים שספרה הוא לא אחד שפתאום יגיד, אוקיי, נוסיף 2 מיליון שקל לשכר השחקנים. אז כרגע הולכים ממה שיש, שוב אני אומר, יכול להיות שאם אביס צ'יבוטה ברגע שהוא חותם ברוסיה, ייתנו עוד קצת להביא עוד שחקן אחד. עוד אחד מהשחקנים שמסי דגו מתעניין בהם, אבל הפועל תל אביב זה גם בלומד, גם בליגת העל, שהיא תעלה, אני כן חושב שהיא תעלה, אבל אנחנו רואים גם את החשיבה של ספרה, שלא הולכים לשפוך פה כספים בלי הכרה.
אגב, אני ראיתי את שלושת הזרים של הפועל תל אביב, אתה יודע, זרים צריכים לשדרג את הקבוצה, שלושת הזרים מאוד בינוניים, בטח יש אותם בסגל של הפועל תל אביב הישראלי.
כן, ואמרנו, הבלם אנטוני שמירה איתי מאוד, וישראלוב נפצע בנבחרת
כן,
הצעירה.
כן.
זאת אומרת שכרגע... כרגע טל ארצ'ל יחזור עוד פעם להיות בעל המשול. יש להפועל תל אביב בעיה. בעיה, אין מספיק שחקנים, גם לא מנוסים וגם לא בתפקידים הנכונים. כל שחקן שני עושה הצבא. צריך לראות איך מסי דגו. הייתה הרבה פאניקה במחזורים הראשונים, אולי ניצחון ברמת השרון יעשה את זה, אבל צריך למצוא את התמהיל לדבר הזה, כי כרגע זה נראה שכל פעם יש פאניקה מתפקיד אחר.
אופיר, בית"ר ירושלים יש חדשות או רק פילי פלאות?
בית"ר ירושלים, אני אאמר ואגיד לך שאחרי המשחק מול מכבי נתניה, אתה תראה את בית"ר מתעוררת, ומנסה להביא עוד שחקן.
אוקיי. המון תודה.
תודה לכם.
שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה וההסתרה בהתאחדות לכדורגל. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נחתתם?
כן, ממש לפני כמה דקות.
יפה. סיכום שלך לשני המשחקים של נבחרת ישראל, 1-3 מול בלגיה, 1-2 מול איטליה.
אני חושב שרן, לפחות כמאמן, הצוות, קיבל הרבה דברים שהם רצו לראות, ראה גם שיפור מאוד משמעותי מהמשחק מול בלגיה לעומת המשחק מול איטליה, נכון שזה שתי נבחרות שונות, אבל המון דברים שהצוות עובד עליהם, אני חושב שזה אחד הדברים שנותנים לך הכי הרבה סיפוק, זה שדברים שאתה עובד עליהם ואתה נושא לתקן אותם, אתה ממש רואה תוצרים מהר, אבל זה עדיין צריך להיות יותר מהודק ועוד יותר חד ועוד יותר טוב, ברור לכולנו, גם לכם, זה לא הליגה הטבעית שלנו, זה בסדר, זאת לא הליגה הטבעית שלנו.
כן, אבל בוא נדבר, עזוב את הליגה, אנחנו לא בליגה, אבל בקטע של שיפור, זה לא שמחר הוא מכניס אחרי הנחיתה, מכניס אותם לאימונים, הם מתחילים לעבוד על הלקויות.
לא, תראה,
המשחק הבא מול צרפת, כן.
כן, אז דווקא כאן יש איזושהי, אני יודע, בעיניי יש איזושהי יתרון, הטורניר הזה כל כך אינטנסיבי, זאת אומרת, עכשיו אנחנו נפרדים מהשחקנים, ובעוד שבועיים אנחנו פוגשים אותם, כי כבר מתחיל המחזור הבא נגד צרפת, ואז נוסעים לאיטליה, ואז עוד פעם יעברו שבועיים שלושה, ואתה כבר מתחיל את הסבב האחרון שלך בליגת האומות. רן דיבר על זה גם מסיבת העיתונאים לפני שיצאנו, הוא אמר, הוא מבין שהוא צריך לעבוד עם השחקנים, גם כשהם לא במהלך התכנסויות, אם זה אומר שהם יגיעו לפעמים לבית הנבחרות, לישיבות, לאלה ואחד דברים כאלה ואחרים.
מאיפה הם יגיעו? הליגיונרים יגיעו לזה?
לא.
הוא מדבר על השיבה שחקני ליגת העל, הבנתי.
תודה לאל, יש זום, יש אלה ואחד אמצעים שאפשר לעשות.
עובדים בזום?
ונתח איתם, גם.
אופה, יפה. כדורגל בזום זה יפה.
אתה יודע, הזום והפגישות האלה, אתה יודע, זה דיבורים, אנחנו כל הזמן מדברים על העניין הזה של להגיע ל-20-28, אני יודע שהכתובת היא לא אליך, זה הכתובת היא לרן בן שמעון, אבל אחד השחקנים המובילים שלנו, ויש שטוענים, וגם אני חושב שהוא הישראלי הטוב ביותר, זה אוסקר גלוך. עכשיו, שאני מסתכל עליו, שלומי, גם במשחק מול איסלנד, אצל חזן ובניון, וגם אתמול, נכנס מחליף, מה זה הוא מבואס? אז אני חושב, אם בעניין הזה של דיבורים עסקינן, צריכים לקחת את הבחור הצעיר הזה, שאומנם משחק בחול, אבל לתת לו להבין שאם כבר מכניסים אותו מהספסל, אז באמת הוא צריך לעזור לנבחרת, כי שלומי, זה נראה שהוא ממש מבואס שהוא נכנס.
אני מסכים איתך ב-100%. אני חושב שיש הרבה עבודה עם אוסקר בעניין הזה. יאמר לזכותו, עלה אתמול, נכנס, השתלב, הכל בסדר מול יריבה מאוד מאוד איכותית, אבל אני חושב שמה שאתה דיברת עליו זה לא נכון רק לגבי אוסקר, זה נכון לגבי כל שחקן, אתה יודע, סתם לוקח דוגמה, דור טורג'מן, חלוץ מכונן, לא שיחק בשני המשחקים האלה, אוקיי, יש תחרות בריאה
אבל הנה, אבו פאני, אבו פאני נכנס מחליף, לא הראה שום בועס, הוא היה הכי טוב על המגרש.
בסדר, 100%, תראה, פרימו, אתה מכיר את זה יותר טוב ממני, אתה יותר ותיק ממני, יש שחקנים שיותר קל להם לעלות, יש שחקנים שיותר קשה להם לעלות, זה לא התחיל עם אוסקר גלוך, וזה לא ייגמר באוסקר גלוך, זה בהחלט עניין מנטלי, ששחקן צריך לדעת להתאים את עצמו, אני חושב, וזה בסדר, זה משהו שיעבדו עליו, לא מוותרים כל כך מהר על השחקן.
לא, חלילה לא לוותר על השחקנים הצעירים האלה, ואתה יודע, דיברנו גם...
אבל תגיד לי רגע, אני רוצה ללכת על הקו של פרימו, האמירה הזאת של רבה, שזו נבחרת של מנור, זה עושה טוב, זה עושה רע.
לא, הוא אמר את זה ככה, הוא אמר למקומות...
הוא אמר את זה במהירות 4 בבלנדר, אבל זה מה שהתכוון.
לא, הוא אמר את זה, הוא אמר למקומות שאני רוצה להגיע עם נבחרת ישראל, אני צריך את מנור סולומון כמנור סולומון, כן? אז השני משחקים האלה, מנור למשל היה אמור להיות מוחלף כמו בדקה ה-80, מנור ביקש להישאר, וזה בדיוק העניין של מאמן ושחקן, שרן אמר, אוקיי, הוא רוצה להישאר, שימשיך, שישחק, ומנור נתן עוד 10 דקות נהדרות, אז מנור חוזר לאט לאט להיות מה שהוא היה. אני מזכיר לכם, אם אני לא טועה, בשני המשחקים האחרונים, מנור שיחק יותר משהו שיחק כדורגל בכל השנה האחרונה.
כן, לא, אבל הוא שיחק בהרכב של ליץ לפני שהוא בא.
כן, אז המשחק אחד בליץ, משחק אחד בליץ.
אני אעשה לך באמת...
כמו נסגר 90 דקות מול איטליה.
אני אעשה לך באמת קולאז' מכל האמירות של רן מאז שמונה והמשחקים, ואנחנו טובים מאוד, ואנחנו פה, ונהניתי, ואיטליה, לחצנו את איטליה, הם איבדו את האשתונות, היו ליד הזה, ראיתי את הפחד שספלטי, כל הדברים האלה, שזה בין מהירות 4 ל-7 במג'י מיקס.
האמירות האלה אתה צריך לעבוד איתם, שלומי, זה שלך.
אני מציע בתור התחלה שאת מכשיר ההקלטה שלכם תכוונו או תקיילו אותו, כי אתם ממציאים שטויות ואתם
דברים
שטויות.
אנחנו ממציאים, מה הוא לא אמר?
תקשיב, הוא אמר את המשפט הבא, אני לוקח בחיוב או נהנה מהרגע הזה שאיטליה 3-4 דקות אחרונות מחפשת רק איך לשמור על הכדור ולא מעבר לזה.
אבל בחודש הבא אתה נוסע לאיטליה עם קהל והכל.
הכל בסדר, ויכול להיות שאני אקבל בראש באיטליה. הכל בסדר גמור, כי אני אומר, אל תכניסו מילים שלא נאמרו. זה קצת מרגיז. אני חייב לשתף אתכם. אני מספיק צריך לחיות בשלום עם העובדה שיש אנשים שלא ראו אימון שנבחרת ישראל 4-5 שנים ומחווים דעה. שאין להם מושג מה קורה בנבחרת.
אנחנו לא צריכים לראות אימונים, שלומי.
אבל בסדר, לא נשאר. כל אחד הסבלנו שלו.
תקשיב. אני רוצה להגיד לך משהו. לא צריכים לראות אימונים, זה המצאה שלכם כל הקטע.
תקשיב, כשהיית עיתונאי, ראית אימונים, תאמין לי.
תקשיב,
אבל העיתונאים שנמצאים עם הנבחרת מסכלים את האימונים, הם כותבים.
אני לא עיתונאי, אני בסך הכל מאחר. אוקיי.
אמרתי, מה אמרתי?
לא, אבל לא הייתי עיתונאי, אבל לא הייתי עיתונאי. גם אז הייתי עיתונאי
גדול גם. ולימדת אותי להיות עיתונאי, אז הולכים לאימונים.
כל הרמאויות, הונאות, יצירת ספינים וכל זה, תבואו לאימונים.
איזה ספינים, איזה ספינים.
תקשיב, אנחנו לא צריכים לראות, אנחנו צריכים לראות תוצאה סופית.
אתה חייב לראות, אתה חייב לראות.
לא, זה המצאה שלך.
כי אתם,
אנחנו לא צריכים, אני לא רואה, תקשיב, אני לא רואה באמת שנבחרת צרפת מתאמנת באיזה עיר, מרחק של שעה מהעיתונאי שמסקר אותה, הוא בא לאימון, אומרים לו,
אתה רוצה לשמוע כמה עיתונאים,
אני רוצה לשמוע, אני גם מכיר את העולם כמוך.
אתה רוצה לשמוע כמה עיתונאים הגיעו מאיטליה למשחק אתמול?
אני מסביר לך
אותה. כמה הגיעו לאימונים שלהם?
אל תשווה את איטליה לישראל.
אז יש לי חדשות בשבילך. יש לי חדשות בשבילך. כאשר אתה באמת באימונים, אתה ספרד. באימונים אתה ספרד.
לא, זה לא קשור, להפך.
אתה לא, אתה ספרד. במשחק אתה גיברנטר.
אני רוצה שתבוא לאימונים,
אני בניגוד לזה, בניגוד לכל החבר'ה שאתה מכיר, אני אדם עובד. אז אני אומר, אני מאחר, אני אדם עובד, אני משדר פעמיים ביום, גם בשעות של האימונים, אבל אני לא מחווה דעה על סמך אימונים, כי באימונים אני יודע שאתה ספרד, אבל למה אתה גיברלטר במשחק?
אני זעזע אותך, גם באימונים אנחנו לא ספרד.
יפה, אז אני אומר, אתה יודע מה אתם, בכלל אתם מוכרים לי איזה ספין של יורו 28.
לא, אבל אני אתן לך,
תפסיקו עם הרמאויות של 28.
שלומי, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון.
אגב, רגע, שנייה, אם כבר הקשבת, אם הקשבת לפחות למסיבות העיתונאים, אז רן אמר שהוא מקווה שההישגים יגיעו הרבה לפני 2028, אני מבין שהוא מתייחס למונדיאל 2026.
לא יהיו הישגים.
אף אחד לא מוכר חסטים. יכול להיות.
לא, לא, אבל אסור גם להגיד לכבוד.
ייתכן שתהיה,
אני לא יודע. ייתכן שתהיה דרג רביעי. בבית המוקדם. אם אתה בבית המוקדם, בוא נאמר שאני מתקשה מאוד לראות שיהיו זה, אתה יודע.
יש מצב שאם אתה היית היועץ התקשורת שלו, היית אומר לו, תקשיב, אל תגיד אפילו 2026, עזוב, לא כדאי.
אל תגיד שנים.
אבל אני רוצה לתת לך...
אל תגיד שנים.
שלומי, אני רוצה לתת לך דוגמה, למשל, אם אני לא נמצא באימון, וגם במסיבת עיתונאים שאלו את רן בן שמעון על גנדלמן, בלי להיות באימון, שאני רואה את ההרכב של נבחרת ישראל במשחק הראשון, גנדלמן בלם. במשחק השני, לא שיחק כלל. אז אני...
רגע, אבל פרימו, אבל אתה מביא כדורגל מצוין. במשחק הראשון, מה היה המערך, פרימו?
חמש.
יופי, מה היה המערך במשחק השני?
לא, אין לי בעיה לגבי... לא, אני מתכוון לזה שבמשחק השני, שאנחנו יודעים את תפקידו של גנדלמן, שהוא מצוין בבלגיה כקשר שמצטרף, לא קיבלנו אותו דקה, זאת אומרת, בלי להיות באימון אני יכול לשאול את זה.
אבל במקום זה, קיבלת למשל את אבו פאני, ואתה מכיר את זה, פרימו, שאתה חושב, אתה כפרשן או מאמן, חושב שההרכב עובד לו, והחילופים עובדים לו, אז לפעמים, אתה יודע, נשארים על הספסל שחקנים, שבאופן טבעי אתה היית כן נותן להם דקות,
מקובל,
אוקיי?
מקובל.
כן, זה לא איזה הפתעה גדולה.
שלומי, אני רק רוצה לחזור איתך למילה על מנור סולומון, על העניין הזה שרן נותן לו גב ומגבה אותו ומחמיא לו. ואני רוצה להגיד לך מה שונה נבחרת ישראל. זאת אומרת, בארגנטינה יגידו מסי, בפורטוגל יגידו רונלדו, בבלגיה יגידו דבריינה. כולם מבינים את זה שם. שאתה אומר את זה בישראל, אני לא חושב שהיום אפשר לתת קרדיט למישהו, עם כל זה שאני מאוד אוהב את סולומון והוא שחקן אדיר, לשים אותו כאילו במרומי הנבחרת.
אני חושב, אני אגיד את שאף אחד לא יכעס עליי, אני חושב שמעולם לא היה לנו מסי, אני מקווה שיהיה לנו פעם מסי, לא היה לנו מסי, ולא היה לנו מרדונה.
אז אתה עונה בדיוק למה שאני עונה.
כן, אני מסכים איתך, היו לנו שחקנים מצוינים, יש לנו שחקנים טובים, יהיו טובים, אין ספק אבל פרימו שאתה יודע, ראית כדורגל קצת בחיים שלך, בוא נדבר על בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר, אז זאת המילה מסי, מסי זה מילה מאוד גדולה, אוקיי? אני אומר, אין ספק שמנור הוא אחד השחקנים הבכירים ביותר בכדורגל
הישראלי. מסכים איתך.
אבל אני לא רוצה לדבר רק על מנור.
גם יחד עם אוסקר.
כל הזמן אומרים לנו, באמת, מרמים אותי ככה, אתה יודע, כבר 40 שנה, אני כבר לא יודע
מה עכשיו. כמה תמים אתה, אלוהים?
לא, כי אני מפגר. אבל אומרים לי, תשמע, שיהיה לנו שחקנים שמשחקים בליגות אירופיות, מדברים על טופ 5, זה לא יקרה, אז אנחנו באמת
נתקדם
וכאלה. יש לך את גנדלמן איך קוראים לזה, בבלגיה. לא טופ 5 באירופה, אבל בוא נאמר טופ 15.
נכון.
ואני לא רואה אותו באמת מקבל אשראי כזה גדול בהרכבים של רבש. למה זה ככה?
אני אסביר לך, אני חושב שיש שני דברים, אני לא מדבר ספציפית עכשיו על גנדלמן. יש שחקנים שאתה לוקח אותם כל אחד בפני עצמו, ויש משהו שנקרא, אתה מכיר אותו מצוין מהמטבח, שנקרא תמהיל, אוקיי? בסופו של דבר, גם רן אמר את זה באחת מסיבות העיתונאים שלו. הוא אמר, לא תמיד השחקן שאתם חושבים שהוא צריך לפתוח, הוא השחקן שמתאים לו לשחקנים האחרים שהוא מעלה בהרכב. אוקיי, לפעמים יש שני שחקנים ששחקים יותר טוב ביחד, אחד עורך על השני על הקו, שניים שואבים שחק בצד שמאל, והם פחות אפקטיביים בצד אחר, וזה לא פעם שיקול שגורם למאמן להשאיר על הספסל, בשלב כזה או אחר, שחקן שאני ואתה נזמין אותו בהרכב, בפירוש כן.
אבל אתה יודע, זה מזכיר לי גם את אלון חזן, שדיברנו על העניין של אוסקר נגד איסלנד, אז היה הסבר שם שקינדה יותר מתאים. אתה יודע, אנחנו לא מאמנים ביום-יום, ואתה יודע את זה מירן, שמאמן והוא רוצה להצליח בכל משחק. אבל לפעמים אתה מקבל תשובה, אתה אומר, וואלה, איך אלון חזן הסביר על קינדה, והיינו בפיגור, אז הוא ישר הכניס את אוסקר. זאת אומרת, כן סומכים על אוסקר. אם היינו בפיגור והוא הכניס אותו, אז הוא כן סומך עליו. לכן...
ובחלק המקרים שאוסקר נכנס, אוסקר שינה לגמרי את המשחק, אני מזכיר לכם, זה גם קרה. זה גם קרה, זה לא, אין פה בנקר בדברים האלה.
בסדר,
אתה עובד על משהו, אתה עובד, כשאני הזכרתי את האימונים, אתה עובד על משהו, אז כשאתה נוכח באימונים, ואני נוכח בכל האימונים, אתה מבין מה המאמן רוצה. אוקיי, אתה עובד על תבניות מסוימות, עם שחקנים מסוימים, ומי שלא רואה את הדברים האלה, אז כשאתה מסתכל על ההרכב, זה נראה לך נורא נורא מוזר לפעמים. אגב, לפעמים זה באמת מוזר, צריך להודות גם בזה. אבל אני אומר, אבל זה העניין של האימונים, לא שום דבר אחר. לפעמים שחקן ש...
אבל אנשים, אתה יודע, הציבור אינו באימונים. הבנת? הציבור לא באימונים, הציבור במשחקים.
אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? טאי בריבו הגיע להתכנסות הזאת בקושי מצוין, אוקיי? הוא הפקיע בלי הפסקה בארצות הברית, התחבר לו הכל ויופי לדבר והשקיע ובחור מדהים ושחקן נהדר, אוקיי? היה אמור לפתוח אתמול במשחק, בבוקר הרגע שלו לא בסדר.
זה משהו אחר?
נגד פציעות אין מה לעשות.
אתה רוצה שאני אעשה נגד מה, אני רופא?
לא, ואני אומר, וכל האימונים הוא תורגל כשחקן שפותח. אז חלילי שהיה בעיניי מצוין נגד בלגיה, לא היה מיועד לפתוח, אז גם זה יכול לעורר פציעות, איך חלילי לא פותח ולמה טאי בריבו פותח.
עכשיו תגיד לי רגע, יש מצב...
ויש גם עוד דבר, רגע, עוד דבר אחד אחרון שאתה מזכיר אותו תמיד. העניין הזה של החמש ליגות, אני רוצה להסביר, ההבדל הגדול בעיניי, הוא משהו שאתה לימדת אותי, זה הקצב, זה האינטנסיביות של המשחק.
נכון.
וכשכדורגלן, אתה יודע, מול בלגיה זה היה כל כך בולט, אפילו צייצתי, כתבתי לך משהו בצחוקים, אבל אתה כבר ביציאה מחדר הלבשה, אתה בדיפיציט של מטר וחצי בגובה, לא דיברתי על מסת שרירות. אז המעמד שהשחקנים משקיעים מול בלגיה הוא מעמד שקובע מחיר. וכשאתה פוגש שלושה ימים אחרי זה, משחק כמו איטליה, לא אנדורה, ואני לא מתזל באנדורה, אז אתה צריך לעשות גם לפעמים התאמות ביכולות של השחקנים.
אני לא מדבר על התאמות ההרכב, אני מדבר על כך.
לא, 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 מצב פיזיולוגי, לא.
לא, לא, אני לא מדבר על הדברים האלה, אני מדבר שכל התורה של רבש, אני לא רואה אותה, בדבר מאוד פשוט. משחק הגנה קבוצתי ומיומנות אישית. אני לא רואה את זה. עכשיו, אני לא מצפה ממנו שבעשרה ימי אימונים בשנה הוא ילמד את החבר'ה לעשות את זה.
אז אמרתי, אז קודם כל אתם צריכים לגלות קצת סבלנות.
ברור, יש לנו כל הזמן.
אני יכולתי להיות נוכל ולהגיד לך, תראה קוף, אני מנסה למצוא נחמה קטנה בזה שמול שתי נספרות מאוד מאוד משמעותיות, לא קיבלנו גול ממצב נייח, איזושהי מחלה ישראלית. אני מניח שבעתיד נקבל גולים ממצבים נייחים, אוקיי?
לא, אבל חכה קצת.
הקדמתי למאוחר, קוף, אמרתי.
יאללה, סע הביתה, סע הביתה כבר.
לא, בוא נדבר עוד, בוא נדבר עוד.
ביי, ביי.
ביי, שלומי.
אורי אוזן, ספורט החיית, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב טוב.
אתה היית פרשן באמת במשחק כדורגל אירופי. בלגיה וצרפת, צרפת בנצחת 2-0. הקהל לא אוהב את מה שהם רואים, כעס גדול, אני שומע וקורא על אמבפה. ועל מה הם כועסים?
קודם כל היה שמבפה לא פתח, שמונה מהסרט שחקני הצדה ששיחקו מול איטליה, הפסידו לאיטליה, לא פתחו, אני חושב שזה תוכנן מראש. אני חושב שקודם כל היה עידוד, זה היה בליון המשחק, היה קריאות בוז לברקולה, שעזב את ליון לטובת פריז סן ז'רמן, אז זה כנראה לא בלעדי לנו. לא משחק גדול לצרפת, אבל היא הייתה עליונה לבלגים. נפסידה לאיטליה, ניצחה את בלגיה, מאכזב בעיקר היכולת, בעיקר הדרך, ואני חושב שזה גם מתווסף ליכולת הרעה ביורו, למרות ההגל, אחרי סיגמר, כי הציפיות מצרפת הם שורים את חומר השחקנים להיות הכי טובה בעולם, וזה כרגע לא קורה, אבל דשאן ממשיך בתפקיד, אני מניח שאני נראה עוד מאותו דבר, גם במשחקים הבאים, שהמשחק הבא כמובן יהיה מול ישראל.
כן, יש לנו איטליה וצרפת, זה באמת, אתה יודע, לא מלהיב, כפי שהיינו רוצים לראות.
חבל שזה לא פה, אתה יודע,
אבל אתה יודע, הקטע הזה שלא פה, אני אומר באמת בסוגריים גדולים, ככל שחולף הזמן, אני חושש מסנקציות של יתחילו בפיפה.
גם אנחנו חוששים, אני חושב ש...
כי אני רואה מה קורה באמת עם רוסיה ובלרוס, ועברנו גם שני משחקים אולימפיים ופרלימפיים, ואני רואה את זה, ואני חושש
מסנקציות. אני לא חושב שאנחנו רוסיה, בואו נלך עד לשם.
אנחנו בעינינו לא, אבל העולם דווקא חושב אותנו.
אגב, הרוסים גם כל הזמן מזכירים אותנו.
נכון, נכון, אבל אני חושב שזה דברים שאינם תלויים בנו, ולכן אין לנו מה להתפק בהם יותר מדי. וכולי תקווה שעד המסנוע...
כך שאני לא רואה, אני לא רואה מתי נארח מפעלים בינלאומיים כאן.
לא, לא, לארח...
זה גם אף אחד לא רואה, זה לא יקרה בצורה.
אני רוצה לשאול אותך בשאלה של פרשן ומקצוען. דיברנו הרבה על ישראל שהיא מתמודדת מול שלוש נבחרות הרבה יותר טובות ממנה, ואני שואל אותך, כי אנחנו אופטימיסטים חסרי תקנה, אורי, שאנחנו מאמינים ביורו 2028, האם המשחקים האלה נגד נבחרות גדולות שהן טובות הרבה מאיתנו, יועילו לנו מהבחינה המקצועית, רן בן שמעון יוכל להוציא מול נבחרות כאלה גדולות את הדברים הטובים?
אני חושב שלא במיוחד, הם כן יתנו ניסיון, כי בסוף התחרות שלך במוקדמות של יורו 28 לא תהיה מול צרפת, בלגיה שיהיו מדורגות ראשונות, או איטליה, או תבחר איזה נבחרת שאתה רוצה, אלא מול הנבחרות שפחות או יותר ברמה שלנו, ראינו את זה בטורניר הקודם עם רומניה, אז למרות שהם סיימו בסוף ראשונים לפני שוויץ. אני חושב שזה כן ייתן, נותן רעיונות, וגם אתה ראית בשני המשחקים הראשונים, כדורגל יותר טוב מה שראינו, או יותר, נקרא לזה יותר רעיונות טקטי מה שראינו בקמפיין הקודם. אני מאוד מאמין ברן, אני חושב שהוא מאמין מצוין. שוב, השאלה באיזה מצב הוא יקבל את השחקנים לקראת אותן מוקדמות שאני ואתה מקווים ואופטימיים, וכן חושבים שיש לנו סיכוי להפיל בהם.
אתה באמת חושב שעם הרכב שכולל שבעה שחקנים, ואתמול פחות היה, שבעה שחקנים של ליגת העל להתמודד...
שישה ממכבי.
אין שום סיכוי.
לא, אז אני אומר, אני מסתכל באמת על איטליה בבית, וצרפת, אתה יודע, צרפת זה בחוץ, אבל זה אותו דבר, זה לא משנה, זה מכונה.
אנחנו לא...
אם נגיע
ליורו 20 ולמוקדמות של יורו 28, עם שישה שחקנים בליגת העל בהרכב, לא יהיה לנו סיכוי, הסיכוי שלנו לא תהיה קלוש ביותר.
אז בוא נשאל אותך רק שאלה אחרונה בעניין הזה, אוסקר גלוך, מהמובילים בקבוצה שלו באוסטריה, נחשב לכישרון הכי גדול בכדורגל הישראלי, וזה כבר פעם שנייה שקורה עם שני מאמנים שונים, שלא מרכיבים אותך.
אחד האתגרים הכי גדולים לדעתי של רן, בגלל שאוסקר אוהב שחק אומנם בשפיט של היעלום, אבל הוא אוהב לברוח שמאלה, ומנור, שזה כרגע השחקן שרן שם עליו פשיטון, אני משחק בצד שמאל, יהיה לשלב ביניהם, וגם לייצר שלישיית אמצע חזקה, בטח מונפחות בדרג A, וזה האתגר הגדול שלו, כשגם מנור וגם אוסקר לא אוהבים לשחק בצד ימין, בטח זה נכון למנור, ואני חושב שזה האתגר הגדול, וחלק מהניתוחים שרן יעשה אחרי שני המשחקים, יהיו איך הוא מייצר מצב, ששני השחקנים הכי איכותיים שלנו בחלק הקדמי, יכולים לשחק ביחד, שמפיקים את המקסימום תועלת משניהם. כרגע, זה לא הצליח, ולכן אוסקר נכנס כמחליף במשחק, גם הוא לא נכנס כל כך טוב, אבל אני מאוד מקווה שמנור קודם כל יהיה בריא, זה הכי חשוב, ושירן עם האינטליגנציה שלו ויכולת הטקטיות שלו יוכל לשלב בנו.
אורי אוזן, המון תודה, נשתמע.
תודה, ועוד מילה, גלי וזיבי ברמן, יש להם היום יום הולדת, כמה שיחגגו אותה בבית כמה שיותר מהר.
כן, עוד מילה בשבילך.
נכון, לכיכר החטופים, אני אהיה שם בכל.
נכון. רציתי להוסיף שנבחרת נערים של אריק בנאדו ניצחה 1-0 את מקסיקו בטורניר
מן ומשה פרימו.
חזרנו, אנחנו עכשיו עם אסף כהן, ספורט אחרי, אתה על הנוסף.
ערב טוב, אלן.
טוב, עכשיו יש משחק בספורט 4 שהחל ב-7, לטביה ויפר הוא עדיין תקו 0, דקה 37, אבל בוא נעבור למשחק שבטח אתה משדר, ספורט 2, 21-45, הולנד מול גרמניה, מחזור שני בליגת האומות.
כן, כן, יש לנו גם בחגיגה את כל המשחקים, אז אחד מהם זה הולנד גרמניה, זה היה יפה שיש כל ערב, יש בעצם שניים שלושה משחקים ממש
הולנד גרמניה, אבל הולנד גרמניה, זה עיריבות שנוצרה לדעתי מגמר מונדיאל 74, אני עדיין רואה את יוהאן קרויף שם עם בפנדל בדקה הראשונה, ומאז עד היום, שאני רואה את גרמניה בשחור לבן ואת הולנד כתום לבן, זה נראה לי העיריבות הכי גדולה באירופה.
אתה יודע, פרימו, היא מתבטאת בכדורגל מאז 74, אבל זו יריבות שהולכת אחורה, אתה יודע, לשנות ה-40,
ועוד לפני.
ב-74, זה באמת היה, השחקנים, זה היה דור שההורים שלהם היו אלה שסבלו במלחמה, כלומר, יש שם, היה את וילם ונהנכן, אחד הכוכבים, שאבא שלו ואח שלו נהרגו באחת ההפגזות הגרמניות על רוטרדם, כלומר, באמת הייתה שם תחושת נקמה, אמיתית, ואז היה 74, ואחרי זה כמובן הנקמה ההולנדית ב-88.
אבל אחרי זה גם הם התחילו להתנשק פלפה.
יפה, ואז באמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שינוי ממש גדול, יש לך כל מיני סקרים שעושים בהולנד לפעמים, של מי הנבחרת הכי אהודה אחרי הולנד, ולא תאמינו, הם אומרים גרמניה יוצאת שם תמיד במקום השני.
אני חייב לומר לך בעניין הזה, כי אנחנו כישראלים יהודים ציונים, אנחנו הכי סבלנו מהגרמנים בעולם בכל ההיסטוריה, ו... הגרמנים מאוד התקרבו אלינו בשנים האחרונות, הם נותנים לנו כתף, הם עוזרים לנו, הם לא, רגע, שנייה, הם לא שונאים אותנו היום, לכן אני מתחבר לדברים שאומר אסף, שהיום ההולנדים כן אוהבים את הגרמנים, ואני רואה את הגרמנים, איך מתייחסים אלינו היום, אני בהחלט משווה את זה.
תן להם צ'אנס.
אתה יודע, אתה רואה, אתה רואה מה קורה עם מיינץ וורדר ברמן ובכלל כל
המשלחות
שמגיעות מדורטמונד
עם השלט של הירש. תגיד לי, יש עוד קבוצה גרמנית ששמה שלט של הירש? ברצינות,
ושם זה באמת מרשים לראות. טוב, עברנו מהולנד גרמניה לנושאים, טוב, שבסוף הם באמת הרבה יותר קרובים ללב שלנו ויותר
חשובים.
כן, בדיוק. אז היום, אבל מה שיפה באמת במשחק הזה, הולנד גרמניה, זה שתמיד יש את האמוציות שם, תמיד יש את ההיסטוריה, אתם נזכרים במשחק הזה 74 ו-88, ואחרי זה במונדיאל 90 וביורו 92, תמיד יש איזה סיפור מאחורי המשחק, הם נפגשו גם במרץ האחרון, אז גרמניה ניצחה 3-2, ותמיד יש, בשנים האחרונות זה גם משחקים עם הרבה גולדים שקוראים בהם דברים, אני מניח שגם היום, כי ראינו את גרמניה והולנד לפני 3 ימים, שתיהן כובשות חמישיות, ההתקפות פירות נהדר בגרמניה.
בוא, תן לנו כן? באמת, יש לנו עוד 2 משחקים שישודרו בערוצי ספורט אחת, יש לנו את צ'כיה מול אוקראינה, גם כן ב-21:45, ספורט 3, תן לי איזה משפט על המשחק הזה.
שתי נבחרות שנמצאות ככה באיזשהו חילופי דורות אחרי האיור האחרון שלא היה מוצלח במיוחד עבור שתיהן, אז שתי נבחרות ככה שנבנות מחדש. אוקראינה באמת יש לי סימפתיה, לא משנה איפה הם משחקת, תמיד האוהדים הם באדם, תמיד נחמד לראות.
ויש לנו את אנגליה פינלנד, 21:45, ספורט 1.
אנגליה ירדה לדרג בי, אתם מקבלת יריבות הרבה יותר קלות. היום ההופעה 100 של ארי קיין, זה קורה בוומבלי, אני חושב שאפשר להגיד די בבטחה,
זה ההופעה 100 שלו.
זהו, אבל גול הוא יביא היום, כי זה ההופעה 100, זה כאן העשירי בהיסטוריה של נבחרת אנגליה שמגיע ל-100 הופעות.
אסף כהן, תבלה, נצפה.
אחלה, חברים, ביי.
תהנה אסף, ביי.
עמוס מנסדורף, הטניסאי הבכיר ביותר שלנו בדירוג הגברים. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, רון.
הלך היום לעולמו דוקטור איאן פרומן, מייסד מרכזי הטניס בישראל, שאתה התחלת את הקריירה שלך עוד כנער במרכזים האלה. באמת גייס כסף בכל העולם, מדובר ברופא שיניים דרום אפריקאי שניצל א' את השפה, ב' את התרבות, ג' את הקשרים שלו, ובנה כאן אימפריה של טניס מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום, ובאמת בנה גם את הדור שלכם, שלך, של שחר פרקיס, גילה בלום.
כן, למעשה, אני מהדור הראשון, אתה יודע, אני אתקן אותך לא משהייתי נער, למעשה, מגיל 10, כשפתחו בשנת 76, כשנפתח מרכז הטניס ברמת השרון, אני הייתי במחזור הראשון של הילדים, ושם למעשה התחלתי לשחק טניס, כי לפני זה לא שיחקתי טניס, עסקתי בהרבה ענפי ספורט, אבל שם התחלתי לשחק טניס, זה היה הפעם הראשונה גם, תמיד רציתי לשחק, אבל זה לא היה נגיש עבורי, וכשפתחו את המרכז קרוב מאוד לבית שלי, שם התחלתי לשחק, ואיאן פרומן היה איתי מהיום הראשון בקריירה ועד היום האחרון.
אתה יודע, באמת בתקופתו גם אז הייתה מחלוקת בין איגוד והמרכזים, אולי הרבה יותר מחלוקת יותר חזקה מי נהל ואיך, אבל הייתה כאן פעילות. אתה יודע, אני יותר בוגר ממך, אבל גדלנו בטניס על הטורניר, טורניר ריקליס ברמת השרון, שנמשך שנים, וכל תקופה של חגי תשרי, הייתה חגיגה ברמת השרון, שהאמת קרתה בזכותו, מעל 4,000 צופים במרכזי, גם במגרשים הצדדיים, הייתה באמת חגיגה של טורניר כאן.
היה טורניר נהדר, הוא איין דאג להביא לפה שחקנים מהצמרת העולמית, היו פה ג'ימי קונורס, היו פה ברד גילברט, דאון קריקסטין, ועוד וויין פררה, עוד הרבה מאוד שחקנים, הרוסי, אנדרי צ'סנקוב, הרבה מאוד שחקנים.
היה גם את האוסטרי הזה, תומס מוסטר.
האוסטרי, תומס מוסטר, היו פה הרבה מאוד שחקנים טובים, הטורניר היה חגיגה, היה לו קהל, מה שנקרא בנקר, קהל שמגיע קבוע לטורניר, אנשים מאוד אהבו, עד היום אני פוגש אנשים שמזכירים לי דברים מהטורניר, ואני זוכר גם אותך, עיתונאי צעיר עם שערות, הראשון שידע לכתוב את השם שלי כמו שצריך בעיתון.
מה, היה לך שערות פעם קוף? באיזה גיל?
5.
זהו.
עמוס, אתה עדיין מעורב חזק בטניס.
קצת פחות, אני מאמן, אבל פחות מעורב.
כן, אבל מה הולך לקרות איתנו? אתה יודע, אנחנו נכנסנו פשוט פה באיזה, אתה יודע, אני רואה את כל העולם, אני עוקב אחרי טניס, אני רואה את כל העולם, מדינות שהן באמת, יש להם אוכלוסיות בגודל של ראשון לציון וחולון, באמת מעמידים שחקנים ב-200 הראשונים בעולם, ואנחנו ממש לא שם.
אנחנו לא, פשוט כי אנחנו לא עושים את הדברים כמו שצריך, צריך לקבל החלטה, מי שאחראי צריך לקבל החלטה, ואת הילדים הטובים, ותמיד יש לנו ילדים בעלי פוטנציאל, אבל להתמקד בילדים הטובים ביותר, אלו שאנחנו מאמינים שיש להם פוטנציאל בינלאומי, והיום לדעתי הפתרון הוא בעיקר לשלוח אותם החוצה, כי כל כך התרחקנו מהתנאים שבהם מתחרים ומשחקים ומתאמנים, שאני חושב שהסיכוי להצליח מפה הוא קטן מאוד, ואפילו היום המצב של ילדים לעומת התקופה שאני גדלתי, אנחנו הרבה פחות חשופים למה שקורה בעולם, בייחוד עכשיו עם המלחמה שכבר שנה אי אפשר להביא לפה טורנירים בינלאומיים.
כן, היה לנו פה את הטורניר שמירה לשבילי הביא.
אבל אתה יודע, עמוס, אני חייב להגיד לך, בכדורגל אמרו את אותם דברים כמו בטניס, ופתחו מרכזי מצוינות, שחקנים גדולים בעבר, מחפשים את המחוננים הבאים.
חייבים לצאת לחול פרומו.
אני שואל, האם יש לנו מחוננים בישראל שאולי אנחנו לא מאתרים אותם?
יש לנו, בטוח יש לנו ילדים גם שמאתרים, ובטוח יש כאלו שלא מאתרים, אבל צריך, כדי שתאתר אותם, צריך שיהיה לך איזה פלטפורמה שתוכל לאמן אותם, ותוכל לשלוח אותם לתחרויות. טניס זה אחד מענפי הספורט הכי עיקריים, ואתה צריך תקציב מאוד מאוד גדול עבור כל ילד כזה שנמצא בתוכנית, אם אתה רוצה לתת לו צ'אנס. ואתה יודע, בזמנו מרכזי הטניס היו מאוד מאוד עשירים, הם גייסו המון כסף, והמצב שלי לעומת ילדים אחרים בעולם היה מצב טוב, שהיום ילד ישראלי המצב שלו לא טוב. ותדע לך שהטניס בישראל נמצא בפריחה מבחינת מספרי האנשים שמשחקים וכמויות הילדים שמתאמנים, המגרשים מפוצצים, קשה להשיג מגרש, החוגים מלאים, יש רשימות המתנה בחוגים, המצב הוא טוב מאוד, אבל אין לנו שום פלטפורמה שיכולה לתת מענה אמיתי
למצוינות
למצוינות ועבור, וענפי ספורט אחרים, אני חייב להגיד לך שיש התקדמות גדולה מאוד בענפי ספורט אחרים, שפעם הטניס היה לפניהם, והיום יש לא מעט ענפי ספורט שעושים התאמות לגבי העולם, ואתה רואה הישגים, הנה 7 מדליות באולימפיאדה, מי חלם על זה?
עמוס,
תצליחו.
שנצליח, תודה.
תודה לכם, תודה לכם.
חזרנו, פוטבול עכשיו, דוד רוזנטל, עורך הספורט בוואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין, ושנה טובה לכל חברי הפוטבול.
כן, הלו, פה אנחנו צריכים פשוט לשמור על היום הקבוע שלנו אחרי שהחל העונה, אבל בוא דבר איתי באמת על טייריק היל, שוטרים, פלורידה, לא כל כך אוהבים אותו, גם עושה 30 מיליון דולר בעונה, זה קצת זה, ומשכיבים אותו לרצפה, ועוד רגע חשבתי מה שהולך להיות באמת עם פלויד במיניאפוליס, שראיתי את התמונות.
כן, זה היה, בסופו של דבר זה היה הרבה יותר קטן, והוא בעצמו התבדח על העניין הזה, אבל מה שקרה זה שטיירי כאילו כוכב מאוד מאוד גדול, הוא היה כוכב של קנזס סיטי צ'יפס, הוא זכה איתם בסופרבול, אחרי זה הוא עבר למיאמי לפני כמה שנים, והוא באמת הכוכב והיהלום של הקבוצה, אבל הוא אחד שנוטה להסתבך, הוא נסע מה שנקרא רקלס דרייבינג, נסע בנהיגה פרועה, ממש 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 ליד האצטדיון של הדולפינס, ברגע לפני שהמשחק מתחיל כמה שעות, עצרה אותו ניידת, ביקשו ממנו רישיונות, הפרוצדורה הרגילה, ואז הוא עשה מה שאתה לא אמור לעשות לשוטר בארצות הברית, הוא פשוט סגר את החלון של הרכב.
רגע, ניידת? אני ראיתי בסרטון 20 אופנוענים.
אז
הם הגיעו האופנוענים,
הם הגיעו אחרי ששוטר, אתה יודע איך זה פרימו, השוטר רואה שיש מריח שיש קצת צרות, קורא לתגבורת, והם מיד נמצאים שם. גם זה, אל תשכח, זה עלי יד האצטדיון, זאת אומרת, זה סמוך לאצטדיון, יש הרבה מחסומים, הרבה אבטחה, הרבה שוטרים. עכשיו, טרי קיל החליט שלא מתאים לו לדבר עם השוטר, הוא טען אחרי זה שהוא לא רצה לעשות לעצמו שיימינג, אז הוא החליט להוריד את הפרופיל ובגלל זה הוא הרים את החלון. אתה לא מרים, אתה לא סוגר חלון לשוטר בארצות הברית, בטח לא בפלורידה, שהיא מדינה שהיא ידועה בשוטרי הנוקשים, ואחרי כמה שניות הוא מצא את עצמו על הקרקע.
היה יפה איך שהם משכו אותו, הוא לא ילד קטן.
הם משכו אותו.
תגיד, אבל זה הנהוג, אני אגיד לך, אתה צודק שאתה אומר, האמריקאים השוטרים הכי קשוחים בעולם, אבל זה נהוג ככה, תשמע, בישראל זה מעצר של מחבל כמו שהם עצרו.
לא, לא, גם עבריינים
עוצרים ככה. אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, רוב הסיכויים שאם הוא היה לבן, לא היו מוצאים אותו ככה, אנחנו חייבים להניח את זה, לדבר על הפיל שבחדר, אבל כמי שנעצר לא אחת מהירות בארצות הברית, והקוף בטח יסכים איתי על זה, אתה לא מתעסק עם שוטר שעוצר אותך.
אתה קודם כל מוציא את הידיים ומתפלל.
בדיוק, הוא רוצה רישיון, אתה נותן לו רישיון, אתה יושב בשקט כמו אלה טוב, אתה בטח לא חוזר אליו עם תשובות אם הוא לא שאל אותך, ואתה בטח ובטח שלא סוגר אליו את החלון. עכשיו, צריך לזכור את הפוטנציאל מבחינת השוטר. סגרת את החלון, אתה יכול להוציא מטע כפפות אקדח, זה חלון כהה. אתה יודע, הוא לא יודע מה הולך לקרות. אז הוא החליט להגיב מהר. אבל כמו שקופמן אמר, זה היה רגע דרמטי, רגע אחד דרמטי שבו באמת השכיבו אותו על הכביש וכאלה, ונגמר מאוד מהר. זאת אומרת, כן. גם אחד השוטרים שהגיעו לשם אמר, ישמעו את טיירי קיל, הכוכב של מיאמי. בנוסף, גם הוא עצמו, אולי מבחינת הדיבור היה לו קצת רש, אבל לא היה לו שום גינון אלים ב... הוא לא באמת התנגד, גם כשהוציא אותו מהאוטו, אם הוא היה מתנגד אז לא היו מוצאים אותו.
משוחרר?
כן, בטח, הוא שיחק.
הוא שיחק אחרי כמה דקות, הוא שיחק, הוא הבקיע טאצ'דאון, הוא סייע להוביל את הקבוצה למהפך. לא סיפור קלאסי של אגדה אמריקאית, רחוק מזה, אבל...
אבל נחמד שם.
עוד יום. רוזנטל. עוד יום בחיי ה...
כן, רוזנטל, אנחנו נשתמע שוב ביום שני. נציין כבר את המחזור השני. ונשמור באמת על המסורת, כפי שעשינו בעונה שעברה. תודה. פרימו, ברקוביץ'.
ניר,
ניר ברקוביץ' חוזר להפועל אום אל-פחם.
הם במסע ומתן, בם חמישית שישית לדעתי.
אתה יודע מה, חמש בטח, אם אני עכשיו חוזר אחורה. לכמה זמן הפעם?
אני אגיד לך, גם אום אל-פחם וגם ברקוביץ' זה שני דברים מאוד מאוד מיוחדים בליגה הלאומית. אום אל-פחם מפטרת סדרתית, ברקוביץ' הראשון שאני לא יודע מה להגיד לך, הקבוצה הזאת פתחה את העונה לא טוב, בעיות כלכליות, מאחל לברקוביץ' שיוציא אותם מהמצב הזה, זה, אבל זה מצחיק.
לכיפה, טוב, אנחנו נרחיב על הליגה הלאומית מחר. שמרו על עצמכם, בן גביר לא יכול לשמור עליכם.